כאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית. עכשיו צופית גרנט רנד ושולי רנד בתוכנית זוגית.
פתאום נפשי טהרה ומוחי צלול כמיים, על ידי אמת קשועה ויש לי אור בין העיניים.
מרגש אותך?
מה, השיר הזה? או הסיטואציה הזו?
הסיטואציה, השיר, הפתיע כן. אותך קצת עם השיר, נכון?
גם אותי. הפתיע אותי מרוב שזה היה צפוי, זה, לא חשבתי שילכו על זה.
אבל, באמת?
כן. אבל קודם כל השיר הזה, כל פעם שאני שומע אותו, הוא מרגש אותי מאוד מאוד. וגם הוא מזכיר לי אירוע מאוד מאוד מרגש, את החתונה שלנו.
שתכף אנחנו מסיימים את השונו ראשונו שלנו.
מה שנקרא שונו ראשונו, שונו ראשונו, אכן. כל פעם שאני בא לכל אזור חרדי, אומרים לי שונו ראשונו. הכוונה היא לשנה ראשונה, שיש לזה חוקים מיוחדים, ברוך השם. אבל תכף אנחנו מסיימים את השנה הראשונה.
ו? אתה עוד שמח?
מה, צריך לעשות סיכום, כאילו?
אתה עוד שמח?
אני עוד שמח, ואני מקווה להיות שמח בכל השנים הבאות.
אני הולכת לעשות כמיטב יכולתי, אני נשבעת לך. עכשיו, זה יום מיוחד היום, לא סתם הסכמנו, זה גם שמחת תורה, וזה גם סוכות וכיפור, והרבה חשבון נפש, בשנה ראשונה, ויש לנו המון מה להגיד על החיים האלה, אבל לפני שאנחנו גולשים, רק שיר אחד מכל השירים אני ביקשתי לבחור, הוא תכף יעלה, ולפני שהוא עולה, אז רק נודיע ונספר לעולם שנמצאים איתנו כאן, העורכת של השעתיים הקרובות, עידית בן יאיר, והמפיקים נדב רוזנצוויג ואורית שולץ, על הביצוע הטכני רומן סורקין, ויושב איתי שולי רנד, ויושבת לידך...
צופית גרנט רנד. אחד השמות המצחיקים בהיסטוריה. אבל צופית גרנט רנד.
באיזשהו מקום ראיתי שמישהו כתב שקרא לך שולי גרנד וצופית גרנד. על הדרך כזה. שינו לנו את החיים.
אז רגע, אז נשים עכשיו את השיר היחיד שאת ביקשת מכל השירים?
את השיר היחיד שאני ביקשת.
או קודם לדבר.
אבל אתה הסכמת.
אני הסכמתי, אני מסכים
כן,
לכל.
כן, אתה יכול לדבר, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. שוי, התוכנית היא שלך, בוא, אני אורחת.
האמת היא שהשיר, אוקיי, אז השיר שאת בחרת, זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, שנקרא אני ואתה נשנה את העולם. אוקיי, מעבר למשמעות שיש כאילו לקשר שלנו ולשנות את העולם, את העולם שלנו ואת העולם שמסביבנו, אבל אצלך, אני חייב להגיד, העניין הזה של לשנות את העולם הוא מאוד 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 חזק. אני רציתי, החלום שלך היה להיות מה? להיות שחקנית או...
ממש לא, החלום שלי היה להיות רופאה. אחר כך הייתי, ממש חשבתי שאולי בעצם אני אהיה אחות, אבל נסיבות החיים הביאו אותי לזה שהלכתי לאודישן, התקבלתי ו... הפכתי לשחקנית.
כן, אבל את לא שחקנית רגילה, נכון צוף? את לא שחקנית רגילה. את משנה את העולם. אני חייב לומר שאני הרבה פעמים מתקנה בך קצת על זה שהיצירה שלך והעשייה שלך הם דברים שכאילו משנים לאנשים את החיים בפועל. זאת אומרת, אוקיי, אני יכול לומר, אנשים שומעים את השירים שלך, זה משנה להם את החיים. אבל פה מדובר במצב, למשל, בעניין הזה של עבודים, שאתה רואה משפחות, שאת לוקחת ואת משנה את המציאות שלהם, זה מתקשר לרצון שלך להיות רופאה או אחות או לשנות העולם?
אני חושבת שזה מתקשר למהות שלי. אני חושבת שזה מתקשר למהות שאתה יודע, כילדה שהזדחלה ככה לתוך חיים, שלקחו אותה למאורה משהו, ולחיים בפוטנציאל שיכלו להיות מאוד אומללים, כנראה שהבנתי ששמחה יהיה הקוד המנצח כדי להמשיך את החיים. ושמחה יש בעשייה למען, זה בא לי באופן מאוד מאוד טבעי, וזה היה שם מאז ומעולם, ואיכשהו זה התחבר לאומנות שלי, כי כנראה שלא הספיקה לי האומנות בלהיות על הבמה לבד.
כי את יודעת, שחקן זה כאילו באיזושהי צורה הדבר, הריכוז עצמי החזק ביותר, האגוצנטרי ביותר שיש, כביכול.
למרות שאני חייבת להגיד לך שאני חיה היום עם שחקן, ואתה ממש לא כזה.
טוב, בסדר, בסדר. לא, אני מדבר עכשיו על המקצוע.
לא תיתן לי צ'אנס לדבר עליך, רק עליי נדבר, רק בי, רק בי, רק עליי.
רגע, שנייה, אבל עוד לא מצינו, עוד לא התחלנו, כבר את עוברת. אבל אני אומר, באמת, בכל אופן, שחקן שמופיע על במה, בבסיס שזה דבר של ריכוז, זה דבר של ריכוז עצמי.
פחות מעניין אותי.
בעוד שהעשייה שלך היא אחרת. היא כאילו, אמנם, את שחקנית, שחקנית נפלאה, אבל עדיין העשייה שלך היא תמיד באמת שיש בה משהו למען אנשים אחרים.
גם תפקידים אני מעדיפה, תפקידים שיש להם איזושהי אמירה ולא סתם, זה פחות מעניין אותי. אמיתי זה פחות מעניין אותי.
לא, אבל אני לא מדבר על אמירה, אני מדבר על נתינה, אני מדבר על...
זה מה שאני אומרת, שגם תפקידים שאני לוקחת, אני רוצה שהם איכשהו יגעו באנשים, או איכשהו ישפיעו, איכשהו יזעזעו את עמות הסיפים. אתה יודע, אני באמת באמת מאמינה שכשבן אדם קם בבוקר עם רצון לעשות משהו למען מישהו אחר, זה מוציא אותו מהריכוז העצמי שלו. ואני גם באמת מאמינה שאנחנו חייבים לקחת אחריות ולשנות את העולם. אין לנו ברירה. אולי מתוך האינסטינקט הזה, גם בחרתי בשיר, הוא כל כך מדבר אליי, אני ואתה נשנה את העולם. זה לא רק אני ואתה, ואנחנו משנים את העולם. אנחנו נוגעים בהמון אנשים עם החלק הפרטי שלנו, עם הקודש וחול, ועם המון המון שאלות יש סביבנו, והמון תהיות, והמון הפתעות. אף אחד לא יודע מי, מה, דתי, חילוני, כאילו, אבל הלמען הזה, זה מה שמרגש אותי.
טוב, אז בוא נשמע אולי את השיר.
רוצה? אתה אוהב אותו? אתה גם מת על אריק,
נו. אני מאוד אוהב את אריק איינשטיין, ודאי.
למרות שהעדפת את השיר. אני הכי אוהבת, איך אתה תעשה אותו רגע, תקיע את החיקוי. אבל אני
אוהב להיות בבית. האמת היא שאריק, אוקיי. נדבר עליו אחר כך קצת.
אתה יכול להגיד עוד משהו, עוד איזה מילה, לפני שמתחיל?
לא, יש לי איזה סיפור קטן.
על אריק איינשטיין?
כן.
איזה שיר, יאללה. אני לא עומדת בזה, אתה מבין? עוד לפני שהוא מתחיל, אני כבר בחיינית נוראית, שולי.
כן. באמת שאלה, מה יש ביהודי הזה שמעבר שהוא היה זמר נפלא, היה עוד איזה דבר, עוד איזה...
אתה לא נשמה ענקית. יאללה, בוא נלך לשנות את העולם.
אני ואתה נשנה את העולם, אני ואתה, אז יבואו כבר כולם. אמרו את זה קודם לפני, לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם. אני ואתה ננסה מהתחלה, יהיה לנו רע, אין דבר, זה לא נורא. אמרו את זה קודם לפני, זה לא משנה. אני ואתה נשנה את העולם.
אז באמת, באמת היהודי שמעבר לזה שהוא היה, היה באמת זמר מופלא ושחקן וקומיקאי, אבל היה לו איזה חן, איזושהי אצילות כזאת שהלב, הלב נמשך אחריו. אני בתור ילד, באופן מפתיע, גדלתי בבני ברק. לא נהגו להריץ את אריק איינשטיין, אבל אני בגלל האחיות שלי, בגלל שבאתי בית שמאוד מוזיקלי, והוא היה נוכח שם, אני הרצתי את אריק איינשטיין וחבורת לול. זה מבחינתי היה חופש, זה מבחינתי היה עושר. כל החיים ככה זה, ויום אחד הלכנו כמה חבר'ה, צעיר, בבני עקיבא כזה, הלכנו ביד אליהו, ופתאום כולם אמרו לי, הנה, הנה, הנה אריק איינשטיין. לך אליו, אז רצתי אליו ככה. רצתי ונעמדתי מולו, והיה גבוה כזה, היה עמוד איזה מישהו כזה, ואמר לי, כן, ילד, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אפשר חתימה? הוא אומר לי, ילד, אתה עם כיפה, לא יפה, יאללה, לך בית, המותק, לך. עכשיו, הדבר כזה, שנים אחר כך דיברתי איתו. האמת היא שהפעם הראשונה שפגשתי אותו, כבר הייתי שחקן, ועשיתי אומלט וזה, אף עד פיכן בפעם הראשונה שפגשתי אותו בכתר המזרח, באיזשהו, והוא לחץ לי את היד, אני הסמקתי עד שורשי שערותיי, והוא ידע עליי הכל, הוא טען על עצמו שהוא אלוף העולם בפרטים בלתי, בלתי חשובים, כל מיני פרטים משונים, הוא ידע הכל, מה שיחקתי, מה לא שיחקתי.
באותה תקופה אתה ואני שיחקנו ביחד, וסימה, סימה אליהו, בת
כן,
זוגו,
סימה אליהו
היא הייתה המנהלת הצגה שלנו.
צלצול שני, צלצול שלישי, סימה מתוקה. וכשדיברתי איתו וסיפרתי לו את הסיפור הזה, הוא אמר לי, די, כבר כולם ממציאים סיפורים, לא היה, לא נברא.
גם לי יש סיפור עליו, אבל אני לא אכנס לזה, כי זה כבר המון המון זה, אבל אני כן רוצה לדבר איתך. אנחנו כן. מדברים על לשנות העולם.
כן.
יש איש אחד ששינה לי את העולם באופן מאוד מאוד קיצוני.
חוץ ממני?
לי, חוץ אתה גם, כן.
אוקיי, אוקיי.
אבל הוא בא הרבה הרבה לפניך. אוקיי. הוא גם הרופא שלי, מבחינתי, והוא גם התזונאי שלי, והוא גם המורה ליהדות ולקבלה שלי, והוא גם אוקיי. פשוט איש שאני אוהבת אהבה גדולה גדולה.
אוקיי.
וקוראים לו הרב יובל אשרוב.
אוקיי.
ואנחנו מדברים איתו עכשיו? הרב יובל?
כן.
אתה מבין למה קישרנו אותך? בחרנו את השיר אני ואתה נשנה את העולם, ולא סתם בחרתי, כשאמרתי לשולי אני רוצה את השיר הזה, אמרתי לו, תשמע, אני כל כך רוצה שנדבר עם הרב יובל, והוא מיד קפץ ואמר, בטח, זה נשמע לי הכי מרתק בעולם, אבל גם יש לי טענות אליו, אז אמרתי לו, נפלא, אבל תדע לך שאתה הולך לדבר עם הבן אדם שלי אישית, הוא שינה את העולם, הוא שינה לי את החיים, הוא שינה לי את תפיסת העולם, וזה גם מחבר אותי אליך בעניינים של שמחה ושמחת תורה ותורה, אבל אני רוצה עכשיו לתת את הבמה לשולי כדי להתלונן.
לא, אני לא מתלונן, אני רק אומר, תראה, אני עד שהכרתי את צוף שהכירה אותך, אני הייתי בן אדם נורמלי, כאילו, אכלתי טוב, אכלתי רגוע, הייתי בסדר, פה 5 קילו למעלה, 5 קילו למטה. אני כן, יש לי קצת טענות, כאילו קצת משמחת החיים שלי נלקחה מאז שנגררתי באפי להיות טבעוני. נהייתי להיות טבעוני ועולם החסות נפתחתי, ויש לי קושיה אליך, איך אתה מיישב את מאמר רבותינו זיכרונם לברכה שאין שמחה אלא בבשר ויין בחגים האלה, איך אתה עובר את זה עם הדבר הזה, איך אתה מיישב את זה הרב יובן צנל?
שלוש פעמים בשנה זה מצוין, בשר ויין, אבל כל יום לא טוב. כל דבר במידה, רבותינו אמרו, כל דבר במידה. אם אתה לוקח משהו הכי טעים, הכי בריא, מקרוביוטי, טבעוני, הרבה זה לא טוב. אמר הרמב"ם, מעט אוכל רע מזיק פחות מהרבה אוכל טוב. זה כלל גדול ברמב"ם. אז שלוש פעמים בשנה, עכשיו, לא לשכוח, זה היה שהיה בית מקדש, ואז היה קורבן חגיגה, והשמחה הייתה רק עם קורבן חגיגה. קורבן חגיגה זה קורבן שמביאים תוספת לקורבנות הרגילים, ואם זה היו שמחים, ויש שם ניסוך היין, אז בשר ויין. על לזכר זה אנחנו אוכלים כזית בשר ושתים יין, בסדר גמור.
אז מה שנקרא, לקחו את המשפט הזה, אין שמחה אלה בבשר ויין, זה רק הקרניבורים, כאילו גייסו את המשפט הזה לטובתם, זה לא ממש ככה.
הם על המנגלים חופשי.
כן, כל יום בשר זה לא טוב, אבל שבתות, חגים, מצוין, מצוין, צריך אדם ליהנות מהאוכל. מה שנותן חיים זה הנאה. אז גם האוכל ודאי שנותן הנאה, אבל להפוך את ההנאה למטרה, זה לא טוב. אז כל יום אוכלים בשר ושותים יין, זה לא בריא. לא
אבל טוב. יגידו אנשי, אבל יגידו האנשים ש... עזבו רגע את הטבעונות. אנחנו לא מדברים רק על טבעונות, אנחנו מדברים על שמחה. יבואו ויגידו, איך אפשר לשמוח? איך אפשר לשמוח אם אני לא יכול לאכול שוקולד, אני לא יכול לאכול גוט שוקולד, ואני לא יכול לשים שתי כפיות בקפה, ובכלל לשתות את הקפה, וכמויות של פירות, וכמויות של, של סוכר, שמחה וסוכר, אז מה...
אבל צופית, אני בואי נסכים שזה מאוד עצוב שאנשים שמחים מאוכל רק.
הכי עצוב.
שזה, מרכז השמחה זה האוכל. בכלל שמחה זה דבר שהדור הזה צריך הרבה התחזקות בעניין של שמחה. ויש לנו תורה שלמה על שמחה. אבל לא שמחים, אנשים לא שמחים. כמה שיש יותר שפע ויותר טכנולוגיה, רואים שפחות שמחים. וצריך את זה לחזק, אולי על זה נזרוק
מילה. אז את זה אנחנו רוצים לשמוע ממך.
זה אני רוצה לשמוע.
זאת צריכה להיות השיחה.
אני באמת רוצה טיפים והכוונה לעניין הזה של השמחה. מזה אני רוצה...
כי אני מסכימה איתך, אתה יודע.
מזה אני רוצה לצאת מהתוכנית הזאת בכלל. אז מה אתה אומר, הרב יובל?
איזה כיף לדבר איתכם. תראה, יש עיקרון גם בבריאות של הגוף, גם בבריאות של הנפש. את יודעת, ספית, אני לא יודע כמה שולי ומכיר את זה.
גם הוא שמע, אתן הבדולך.
בריאות זה דבר טבעי, מחלה דבר לא טבעי. מחלה נוצרת מצטברות של רעלים בגוף, שפוגע לנו ברקמות, פוגע באיברים, פוגע בכלי דם, וכל זה מתחיל מחלה. אבל אם אין רעלים, אז הגוף בריא, חזק, יצרני וטוב. גם הנפש אותו דבר. הנפש שלנו בריאה, וסימן של הבריאות שלה זה שמחה. שמחה ויצירתיות, יש שני סימנים חזקים של נפש בריאה. היא בריאה באופן טבעי, כלומר, תראו תינוק, הוא מתלהב מכל דבר, הוא שמח מכל דבר, הוא מלא חיות, מלא חיים. כמה שמתבגרים זה יורד, למה? אותו דבר, רעלים שמצטברים בנפש. מה זה רעלים בנפש?
מחשבות.
לנו, בעלי המוסר, מחשבות, בעיקר מידות רעות.
מידות רעות.
בעיקר קנאה. תור לכם אדם שיש לו קנאה, הוא יכול לשמוח, הוא כל היום מקנה במישהו, אדם שהוא עם כעס ופסקול ופחד, המידות הרעות חונקות את הנפש של האדם.
אני רוצה רגע שנייה, אתה יודע מה, נגעת פה בנקודה, קנאה זה רגש כל כך עוצמתי, כל כך מסיבי, והרבה פעמים בלתי נשלט. יש לך איזושהי עצה איך להיפטר מהדבר הזה?
אבל לא להיפגע ממה שאני אגיד.
מה?
קנאה,
כן.
אני אגיד את האמת, קנאה נובעת מזה שאדם לא חושב נכון. הוא חושב שמה שיש לשני זה בעצם שלו, והוא טועה. הוא טועה, כי הוא לא יודע שלכל אחד נותנים את המנה שלו בדיוק את מה שהוא צריך לו על חשבון. השני לא מקבל על חשבונך. אז אם אדם ידע שיש השגחה פרטית, וכל אחד מקבל בדיוק את מה שהוא צריך לטובתו, לא תהיה קנאה בעולם. קנאה זה חשיבה לא נכונה, תפיסת עולם לא נכונה של המציאות. לכן, הטיפ לקנאה זה אמונה. אמונה שיש בורא לעולם. והוא מחלק את ההוגה, הוא מחלק אותה בדיוק כמו שצריך, אין לו טעויות, זה מחשב שלא טועה אף פעם. אז אם אתה מתחזק בזה, תוסר רק דרך אגב, קנאה, שתוסר השנאה זה אחד הסימני הגאולה. תראו כמה רעות הקנאה עושה מאז בריאת העולם. קין הרג את הבל בגלל קנאה. האחים כמעט שיסו את יוסף, אחיהם הצדיק, שיסו אותו בגלל קנאה. הכל בגלל קנאה, משיח מנסה בן דוד בגלל קנאה. הקנאה עוצרת לנו את הכל. צריך ללמד.
אז אולי זה כבר ה-DNA שלנו. אם זה כל כך קדום, וזה מתחיל בעצם עם בריאתו של עולם, אז אולי זה ה-DNA. ובעצם אולי הדרך היחידה להיפטר מזה, זה לא רק, אתה יודע, לא מספיק הרי להבין את זה. מה שחשוב זה להתאמן על זה, וכדי להתאמן את זה צריך ללמוד את זה, כי אנשים מכורים להתנהגות שלהם ולאמונות המקבילות שלהם.
יפה, תראי. כל מידה רעה יש לצד טוב. קנאה זה דבר מעולה. קנאת סופרים תרבה חוכמה, שאדם רוצה להתרחב, רוצה להיות יותר בשביל להשפיע, לא בשביל לקבל לעצמו. כל הנקודה היא אם אתה אגואיסט בקנאה שלך, או שאתה רוצה עכשיו לדעת יותר כדי ללמד אחרים יותר. אתה רוצה להיות רופא כדי לעזור לאחרים, אתה מקנא ברופא גדול שעושה ניתוח. אז זה קנאה טובה, קנאת סופרים היא טובה. בלי קנאה לא היה התפתחות לעולם.
כן, אבל...
אם אדם לא...
לא, אני אומר, זה ודאי נכון, אבל אתה יודע... זה קצת קל לדבר על זה בתור מאנשים שכן קיבלו איזה סוג מסוים של הכרה במיקום שלהם, אבל זה הרבה יותר קשה להוריד את זה לרמה פרקטית למישהו שכאילו מה שהוא קיבל בחלוקה הזאת הוא לא תמיד ברור, הוא לא תמיד רואה אותו,
אבל על זה נאמר שולי. על זה נאמר, איזהו השיר, השמח בחלקו. זאת אומנם זה נשמע כמו קלישה, אבל אין מה לעשות. החיים הם נורא נורא קשים, ובסוף כדי להשיג את ה, את ה, את החלק הזה של להיות שמח, צריך להתאמן בשמחה. זה לא מובן מאליו, צריך להבין את המשמעות של הדבר הזה ככוח ממנף וככוח מקדם, ואי אפשר, זה לא קשור למידתיות ולהצלחה. כמה אנשים מצליחים אתה מכיר לא שמחים? כמה אנשים עשירים ככורח אתה מכיר שהם לא שמחים? המון, הרוב. מה הקשר בין שמחה לבין הצלחה?
שמחה זה רק סידור השכל. ככה אני מזמד. בדיוק. זה נכון, ככה אומר לך, זה שמחה וסידור המחשבה. כי כתוב, להיות בשמחה זאת להיות מחשבה. אז גם קנאה וגם פחד, וכל הדברים נובעים מהשורש. השורש הוא המחשבות שלך. האם אתה מסדר את המחשבה בצורה כזאת שהיא תואמת את המציאות והיא האמת? יש דבר כזה שנקרא אמת, והאמת היא שכל אחד מקבל את החלק שלו, ועם זה צריך לשמוח, וזה... לכן השמחה זה לא דבר חיצוני כמו
שחושבים. זאת אומרת, מה שאני מבין מדבריך, שללא אמונה בזה שהעולם הזה מושגח והחלוקה מסודרת ולכל אחד יש לסמוך בתפקידו בעולם, אז קשה מאוד להיפטר מהדבר הזה של הקינה. ואם אמונה בדבר הזה, זה אפשרי. זה מה שאתה אומר?
זה לא שזה קשה להיפטר, זה אי אפשר.
זה אי אפשר, אוקיי.
בלתי אפשרי, אנשים נלחמים בזה שנים, עד שהם לא משנים את התודעה. זה כל העניין הוא עבודה פנימית, לא חיצונית. הקדוש ברוך הוא מראה לך תמונות מבחוץ כדי שתקנה, כדי שתעבוד על עצמך. איך אני אומר לתלמידים, אני לא כועס כי הוא הכעיס אותי, אלא הוא הכעיס אותי כי יש בי כעס. כל העניינים של הניסיונות של החיים זה כדי שנעשה איזשהו שינוי פנימי, ואז אופס, העולם החיצוני, בום, נפטר. וזה שמחת תורה מאוד עוזר דרך אגב. מותר לי להגיד משהו?
בטח, אני רוצה שתגיד על שמחת תורה. זאת אמורה להיות השאלה הבאה שלי. איך אתה, כמה מילים על שמחת תורה?
תראי, שמחת תורה, אחד העניינים העיקריים בשמחת תורה זה עניין של תיקון המידות. כי יש לנו שם שבע הקפות. עכשיו, כל הקפה זה כנגד שפע, זה כוח מסוים. יש שבע סירות, נקרא חסד, גבורה, תפארת, בטח מכירים את זה קצת. ברור. אז למשל, חסד, ההקפה הראשונה בשמחת תורה זה כנגד חסד. חסד זה אהבה. אז אהבה, יש אהבה שלילית, ויש אהבה חיובית. אהבה שלילית זה משיכה לדברים שהם פסולת. דברים שאדם בעצמו יודע שהם לא טובים. משיכה לאוכל לא טוב, לכסף לא קשר, לנשים, כל הדברים האלה. אז בהקפות אנחנו עושים כמו ברור. אנחנו, יש בסוף כל הקפה מתפילה כזאת שאומרת שאני רוצה לקנות את האהבה האמיתית, את החסד אמת, את האהבה לי, אהבת ישראל, ואהבת השם, ואהבת הבריות, וחסד נכון, חסד אמיתי. אותו דבר בהקפה השנייה, בגבורה. ההקפות האלה זה כמו מכבסה של מידות, זה כאילו, בוא נברר מתוכנו, כמו בצנטריפוגה כזאת, אנחנו עושים הקפה מסביב לבימה, הפסולת יוצאת החוצה ונשאר הדבר הטוב. הספירה השנייה זה גבורה. במקום להתגבר על הזולת ולשלוט עליו שררה וכבוד וכל הדברים של גבורה.
זה גיבור הכובש את יצרו.
או, בדיוק, להיות גיבור בפנים. כי מי שלא גיבור בפנים, חוכמה להיות גיבור בחוץ. זהו, גיבור הכובש את יצרו, וככה בתפארת, וככה בנצח. כל הערב הזה, היום, בלילה, וכל מחר בבוקר, זה אפילו מי שלא קשור לזה כל כך, שילך, שיקיף את הבימה ויגיד את התפילה, תראו, זיכוך הנפש ממש.
והשלישית
זה תפארת. במקום שאדם יפאר את עצמו ויגיד את הרזומה שלו לכל העולם וכמה הוא טוב, ותבחרו בי רק בי תבחרו, אז הוא יפאר את הזולת, יפאר את אשתו, יפאר את הקדוש ברוך הוא, ייתן, ילמד לתת מחמאות שזה בונה את העולם. עולם חסד ייבנה, החסד הכי גדול זה בדיבור, לפאר את השני. כמו ששמעתי קצת, שם אותי על הקו, שמעתי איך שולי מדבר אלייך, איזה תענוג, הלוואי כל הזוגות בישראל ידברו ככה אחד לשני.
תסביר לו אבל שהוא חייב לתת גם לי לדבר קצת עליו. כל פעם שאני בא להגיד איזו מילה טובה עליו, הוא מתכווץ ומתקפל.
כי אין אצלך מידתיות. מילה טובה, אני יכול להגיד מילה טובה הגיונית. את יודעת.
כשאני מפארת, אני מפארת, זה נכון.
הרב יובל, תודה רבה לך. אנחנו,
היה תענוג.
אנחנו נסיים בשיר שאני בחרתי, שקצת קשור לטבעונות. משהו על גזר, בסדר?
נורא יצחיק אותי.
מי רוצה לשמוע מה זה בגזר?
סבא, אין לי הרב יובל, אני כל כך שמחה שאתה איתנו, ואתה באמת מאוד משמעותי בשינוי שלי, ותודה לאל שאתה נמצא בחיי, אתה יודע, כרופא, כרב, כתזונאי, ואני אומרים עשה לך רב, קנה לך חבר,
והכל, שתהיה שנה טובה, ופתקה
טובה, וכל הדברים הטובים.
ויפוץ ומעיינותך החוצה, אמן.
אמן, אמן, תודה רבה. תודה רבה.
איזה שיר בחרת, שולי.
גדר.
לא, בסדר.
אתה מבסוט שבחרת את השיר הזה?
התחדשות, התחדשות. אנחנו באמת נמצאים בתקופה, קודם כל, כל רגע ורגע, בן אדם צריך לחשוב על התחדשות ולהאמין בהתחדשות. ולא להיות זקן. מה פירוש לא להיות זקן? לא להיות זקן בראש. השנים עוברות, אבל בראש אתה יכול כל הזמן, כל עוד אתה מאמין בהתחדשות, אתה יכול, איך אומרים, לחיות ולחיות חיים טובים.
שולי, אתה יודע, היום הזה במשפחה שלך הוא יום מאוד מאוד משמעותי, כי זה יום מאוד מיוחד בחיים של אבא שלך. כן. אבא, פרופסור יעקב פנחס רנד, נכון?
יעקב פנחס רנד, כן.
שבעצם
כן.
יש איזשהו סיפור.
אושנה רבה, אושנה רבה זה יום שאבא שלי זכרונו לברכה כתב עליו, שראוי היום הזה להיקבע כיום חג במשפחתנו. כי היו כמה מקרים בראש, באושן הרבה, שהיו מאוד משמעותיים. הם גורשו לגטו, ויש סיפור שהוא קפץ מרק סבא של זיכרונו לברכה, סבא לייבש, שהיה יהודי עצום, שלח אותו, אמר לו, ינקלה, תקפוץ, תקטוף לנו ערבות, כשהם עצרו ברכת הרכבות. וגם ביום הזה הם גורשו על עוניית המעפילים מקפריסין, וביום הזה הוא גם כחייל נלחם מלחמת השחרור, והוא כתב על היום הזה, אושנה רבה, היום מאוד מאוד משמעותי בשביל אבא שלי, זכרונו לברכה, בשביל המשפחה שלנו, וכך הוא כתב, ראוי היום הזה להיקבע כיום חג במשפחתנו.
לא, ביום הזה כל כך הרבה דברים קרו לכם. שנה אחרי שהוא עלה לארץ, אחרי שש שנים, שנה אחרי שהוא עלה לארץ, הוא גם היה במלחמת השחרור.
כן, אמרתי. אוקיי, בסדר.
איזה שושלת יש לך, יאללה.
ברוך השם, ברוך השם.
איזה שושלת מרגשת.
כן. כן, אבא שלי, זכרונו לברכה, באמת היה בכלל ההורים שלי. היה יהודי עצום. לא גבוה כל כך, אבל עצום.
אז ממי לקחת את הגובה? מסבא שלום? למה?
לא, סבא לייבוש היה גבוה, אבל חוץ מזה תעלומה.
שולי מאוד גבוה. למי שלא ראה אותו במציאות, זה כמעט 2 מטר.
נו, 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 נו. את רואה למה אני, את רואה, את מגזימנית. הוספתי עכשיו איזה 14 סנטימטר בשנייה, את יודעת, זה לא...
1.86 מטר, ואני 1.73 מטר, ואני מרגישה חפונה בזרועותיך. אוי, סליחה. אסור ככה, אתם מבינים, זה ראש של חילונית לשעבר.
כן. לשעבר.
במידתיות מסוימת, אתה יודע, אני לא נפרדתי לגמרי מהחיים שלי, אני בן אדם פתוח, אבל בכל זאת שומרת שבת.
בסדר, אני לא, שוב, אני פעם אמרתי לך משהו לעשות.
לא, אבל אתה יודע מה, זו הזדמנות כזאת להגיד באמת.
בואי נפתח את זה. אני פעם אמרתי לך לעשות משהו.
לא רק שלא אמרת.
אני נגעתי לך בנקודת הבחירה הקדושה אי פעם.
לא רק שלא אמרת, אתה יודע, אני לא מסתירה את זה שאני אוהבת אותך אהבת נפש, גם כבן זוג, אבל גם כשותף וחבר, ואני יכולה לצאת עם זה בריש גלי, בקלות. והרבה פעמים שאלתי אותך, שולי, אתה בא לך שאני אחזור בתשובה לגמרי, שאני אסתובב עם כיסוי? אמרת לי, מה פתאום? יש דברים שהם בינך לבין הקדוש ברוך הוא, אני לא מתערב לך, זה לא קשור אליי, אל תשאלי אותי שאלות כאלה. אני עושה את שלי, ושולי חרד די, והשבת היא אין לא זז, לא ימינה ולא שמאלה, ואני צריכה עוד להתאמן על הדבר הזה, אבל אני עומדת בזה יפה, לא?
אמרתי לך את זה בהתחלה, אני אומר את זה גם עכשיו, אני קונה את העולם הבא שלך, בסדר?
שמה, מה?
אני קונה את העולם הבא שלך, אני קונה אותו, כי אם העולם הבא, כמו שאני תופס אותו, הוא נתפס במה שדיברנו בהתחלת התוכנית, במה אדם מוכן לעשות, או יכול לעשות, או רוצה לעשות, או עושה בשביל אחרים, אז אני קונה, אני קונה. אז זה בסדר, אנחנו מתאזנים.
הבאתי לך חבר.
מי?
חבר טוב, מישהו שאתה נורא אוהב.
אוקיי.
הלו.
מדברים עליי?
יעקב
לוי. עליהם, עליהם. אני בדיוק התכוונתי להגיד לכם, תשיגו לעצמכם חיידר, אבל בסדר.
אוי ואבוי. ככה נשמענו?
כן, כן, זה היה, לא, זה היה נחמד מאוד להיות זבוב על הקו. נהניתי מכל רגע, חבל שאשתי לא הקשיבה.
לא נורא, אנחנו מתחילים בשיעורי זוגיות בעוד שבועיים.
אני אגיד לך משהו.
רגע, בוא נספר לעולם, אתה קורא לו יעקב יעקב, אף אחד לא מכיר אותו בתור יעקב. זה ג'קי לוי.
הם שומעים את הקול שלו, יודעים ישר במדובר. ואם יש משהו שאני מעריץ באומנות, זה את היכולת לספר סיפורים. וג'קי הוא מה שנקרא שומט לסתות מבחינתי במתיקות שהוא מספר סיפורים. הוא פשוט חתכת סטורי טלר מעבר לשאר כישורה ואותו אשכול.
יאללה, בוא נפנה לו את הבמה.
וואו, לא, אני לא
בסדר, ג'קי, אם יש לך איזשהו סיפור,
תודה, בוא נעשה כבוד גדול.
ג'קי, אם יש לך איזה סיפורון ככה על עניין של שמחת תורה או שנה רבה, אני עוצם
רגע,
אני רוצה
לשאול אותו שאלה. אתה אחרי לילה ללא שינה? או שזאת שאלה?
לא, אני מודה, הקטע הזה של שנה רבה מעולם לא הצליח ללכוד את ליבי. אני מודה ומתבטא, כל היום כיפור קטן הזה בנקודה הזאת לא.
תקשיב, אנחנו סוגרים משהו. שנה הבאה אני פשוט לוקחת אותך יחד איתי, נדחסים באוטו מאחורה, והולכים עם שולי להופעות שלו כל הלילה. אין לו ברירה, הוא פשוט נשאר ער כל הלילה, כי הוא הולך לשיר. לכל אלה שמחליטים לחיות.
זה מצווה מעורבבת, כי אני מתפרנס בזה.
כן, אז זהו. אתמול הייתי בסוכה של הרב בן אילה, שהוא מזמין כל מיני אורחים, שכל אחד בא. מין קריוקי דברי תורה כזה, אנשים באים.
אתה יודע, יש כאלה שמתפרנסים ביום העצמאות, לוקחים אותם מסוקים לארבע הופעות.
שולי,
אני באושן הרבה, ויש לי עוד תאריך, ובימי זיכרון אני גם כן מטיסים אותי.
אני חזק מאוד בתשעה באב.
חבר'ה, די, נו, למה אתם משמיעים את עצמכם ליום העצמאות? שם זה בשישה פסים, פה זה באפס וחצי.
לא משנה, עיקר הכוונה.
לא, אין כמו מרירות מתוקה. זה באמת
לא, אבל לפחות
אני אגיד לכם משהו, באמת, כי הבנתי שאתם רוצים לדבר על שמחה. והעניין הזה של שמחה הוא באמת, הוא נשגב מבינתי לגמרי. אני לא יודע איך עושים את זה. ואנשים גם מבלבלים כל הזמן בין הומור לבין שמחה, וחושבים שאם מישהו צוחק, אז הוא שמח. ובקטע היהודי זה כמעט תמיד הפוך. זאת אומרת, יש משהו ברגע של הצחוק שהוא נורא נורא מפוקח, והרבה פעמים מאוד מאוד לא שמח, אבל כי בצחוק יש הרבה פעמים הבנה מאוד עמוקה של משהו, ובשמחה אתה כאילו מודה מראש שאין לך מושג. אין לך מושג למה אתה שמח, אבל אתה פשוט שמח. ואני כן. חושב שמפה בא קטע עמוק של המנהג הכי מוזר שיש ליהודים כל השנה, וזה חיבוט ערבות. אין דרך בעולם להסביר את זה, להניח את הדעת.
למה? מה מוזר וזה בחיבוט ערבות?
וואו.
סתם למשל זה ש...
כן, אתה יודע, זה כמו הבדיחה הישנה הזאת על צרפתי, אנגלי וגרמני שמתבקשים השפה של מי יותר יפה. והאנגלי אומר, תראו, פרפר, אנחנו אומרים butterfly, יש דבר יותר מתאים מזה. והצרפתי אומר, ופפיון. אז הגרמני אומר, מה רע בשמטרלינג? אתה מבין? אתה אומר לי כאילו מה מוזר בחיבוט
הרבות. לא, תשמע, יש הרבה דברים מוזרים במצוותינו הקדושות. אבל אתה אומר, חיבוט הרבות, לראות יהודים עומדים ודופקים על הרצפה בעצבים, זה מוזר עולם?
תשמע, אני לעולם לא אשכח את הפעם האחת שעשיתי הושענא רבה אצל בית הכנסת הגדול של ברסלב במאה שערים.
אוקיי.
ושם בסוף הכל עף באוויר, כל העלים והענפים עפים באוויר לכיוון ארון הקודש. זה רגע שאתה אומר, איזה כיף שאני חלק מהעם הזה. זה כאילו, כי לא באמת ידעתי. אז אני רוצה לגבי העניין הזה של הקשר העמוק בין לשמוח לבין לא להבין כלום.
אוקיי.
יש לי 5 ילדים, לפני 3 ימים, את הקטנה שבהם, הצלחתי לשלח עם האופניים קדימה בלי גלגלי עזר.
אוקיי.
וואי, זה אומר שאתה נורא צעיר בעיקר.
לא, זה אומר שאני נשוי פרק ב'.
גם אנחנו נשויים פרק ב' וזה לא מצליח לנו. לקחת ילד בן 3.
מהשיחה הזאת היא תצמח לכם, באמת, מפה זה יפה. אז זהו, אז יש לי ילד גדול שהוא כבר גבר גדול, ויש לי ילדה קטנה שהיא בגן. והרגע הזה שבו פתאום מה שעד לפני רגע היה בלתי נתפס, איך היא תתאזן על האופניים, איך ילד מתאזן על האופניים, אין דרך להסביר את זה, אין נוסחה, אתה לא יכול לשבת עם ילד להסביר לו מה הוא צריך להסביר, ופתאום קורה, רגע לפני כן זה היה לא ייתכן, ורגע אחר כך אתה רואה אותו מתרחק ממך, ופתאום זה כבר יושב לו בגוף. הרגע הזה אני לא אשכח כל אחד מחמשתם.
אוקיי.
איך זה קורה, וזה רגע של שמחה כמו כל מה שבפנוכו שלי מנטר, באמת מנטר. אז הרגע הזה...
יכול להיות שהשמחה נובעת מזה שאתה מבין שיכול להיות שיבוא יום אי פעם והם, מה שנקרא, ייפרדו ממך ולא יטרידו אותך יותר וייסעו לבד.
הם ייסעו לבד, אבל הם יחזרו...
זאת השמחה?
לא, לא, לא. השמחה היא שאני יודע שבסוף הסיבוב הם יסתכלו עליי ויצפו לסחתם. הם יצפו שאני אעשה להם עם האגודה, אז אני סבבה.
אז אני נדחף לכם פה בשיחה ואני אגיד לכם, לא סתם אנחנו חוזרים פעם ושוב ועוד פעם למצב הזה של הריון ולידה ועוד ילד, כי לגדל ילדים זה לא פשוט, זה מורכב. איך אמר לי פעם מישהו, מהרגע שנולד לך ילד, אתה, משהו ממך גם מפסיק, משהו ממך כבר מת מפחד. שם מגלים את הפחד הגדול, הפחד שיקרה להם משהו, הפחד מאובדן, הפחד שהם לא יצליח להם. אנחנו רק רוצים להחליף אותם בחלקים שקשה לנו. אבל זה גם מחבר אותנו לשמחה, כי בסוף אתה שואל, מה קורה בקטע של הורות? יש איזשהו הורמון במוח לדעתי, גם אם לא אמרו את זה בצורה מפורשת, שהמחויבות שלנו להם, והמסירות נפש שלנו, שיוצאת פעם אחר פעם אחר פעם מאזור הנוחות, ומוכנה להשתעמם, ומוכנה לדחוף אותם על האופניים, ולמחול להם כפיים כשהם שרו איזה שיר טיפשי בחנוכה, וביום הולדת להעיף להם את שפות בלונים עוד פעם ועוד פעם. החלק הזה הוא אותו חלק שאחראי על השמחה שלנו בחיים. וזה חלק שיש לנו אותו באופן טבעי, אבל אנחנו גם יודעים לנתק אותו. בגלל כך, אותם מידות רעות שהרב יובל דיבר עליה מקודם, בגלל שאנחנו מכניסים לתוך הדבר הזה קליפה. אבל זה מוכיח לנו שבאופן טבעי יש בנו את אותם תכונות שמתעוררות בנו בהורות, להשתמש בהם גם לשאר אזורים בחיים שלנו. ואני, כשאתה מדבר על הדחיפה הקטנה באופניים, אני נמצאת שם בדיוק, זה, היום זה דחיפה קטנה באופניים, ואצלי הילד שלי בן 29, והוא עושה איזה פרויקט מרגש, ואני 20, לא מעניין אותי כלום, רק הפרויקט שלו, ומה שרומי עושה, ואני רואה את שולי מול הילדים שלו, כשכל דבר, כל הצלחה שלהם, כל נגיעה שלהם, כל ברכה שלהם, כל רגע שטוב להם, אלה הרגעים שבהם הוא מרקד ומקפץ בבית. וזה החיבור לשמחה.
זה החיבור גם לשמחת תורה.
שמחת תורה זה גם חג של ילדים.
בדיוק. אני חושב, אתה יודע, בהלוויה של אבא שלי, עברו 16 שנה. 17 שנה. עברו 17 שנה. אני הלכתי בהלוויה של אבא שלי, וכל מה שחשבתי, זה אני יושב על הכתפיים שלו בשמחת תורה.
וואו.
זה כיף.
אחרי שנים הוא כבר, אתה יודע, אני כבר לא הייתי במשקל, אבל זה לא משנה. אתה יודע, זה כמו השיר העמוק הזה לאבא שלי יסולה. הדברים המאוד מאוד בסיסיים שמרכיבים את הקשר הכי עמוק שלנו לאנשים שהם אנחנו, זה מרגעים כאלה, ויהודים מרימים את הילדים על הכתפיים בחתונה ובשמחת תורה. וזה גם שירים די דומים ששרים בשני האירועים האלה.
איזה שיר הכי שרים בשמחת תורה?
תלוי
במגזר החרדי, הדתיים.
נכון, זה עניין של העיתים בזמן האחרון, לצערי הרב יש הרבה עניין של טרנדים.
אבל אנחנו זוכים לילדות את מפיאל,
מפיאל וממילל, זה?
כן, זה עולה חזק.
כן, זה סוג של ניגון מרוני כזה, שיש לו, הוא דבקה בעצם, הוא דבקה חסידי, אני מאוד אוהב אותו, שרים הרבה ותאיר ליבנו שאני מאוד, אני מאוד אוהב שפתאום מישהו נזכר בשיר ישן,
מה זה
תאר ליבנו? ותאר ליבנו זה?
כן,
כן. באמת. זה אפשר להיכנס עם זה לסשן של 20 דקות.
בדיוק.
ואיפה, איפה...
ואם יש במעגל חרדלים, אתה יכול לגשת אליהם בשיא הרצינות אחרי 20 דקות, ולשאול אותם בשיא הרצינות, סליחה, מה המילים של השיר? ואני אומר לך...
אין להם מושג.
כן. יותר גרוע, הם יענו לך.
ג'קי, איפה אתה בעזרת... באיזה בתי כנסת אתה בעזרת השם תהיה בשמחת תורה?
המנהג העתיק שלי הוא לטייל בין בתי הכנסת.
מה, באזור נחלאות?
בירושלים?
לא, אני אגיד לכם משהו, זכיתי להיות חתן בראשית, אז אני מחויב,
אתה גם צריך לתת קידוש, לא?
אני גם אתן בשמחה, אני אתן קידוש. את יודעת, צופית, אני אספר לך משהו, לשולי היה פעם דוד מאוד מאוד יקר, שקראו לו פרופסור רובן פוירשטיין.
כן.
וארלה, בנו, שהוא חבר טוב מאוד שלי, סיפר לי את אחד הסיפורים שהופכים לי את הבטן כל פעם, כשהם חזרו מהטקס של פרס ישראל, אתם מבינה? באוטו המשפחתי, הם חוזרים מהטקס לבית הנשיא, או איפה שזה לא היה, אז פרופסור פוירשטיין נשען לאחור ואמר, אני עדיין לא קיבלתי חתן בראשית. אני... זה רגע בחיים של בן אדם. אני בטוח שגם
שי עגנון,
כשהוא חזר
מהפרס נובל, עדיין לא קיבלתי חתן מעונה.
טוב, אני מקווה שפעם אני אעשה איתך גם, שתעשה איתנו את שמחת תורה. אני רוצה, יש איזה שיר עכשיו שאני ביקשתי אותו, כי שולי לא מוכן, הוא כזה, הוא לא, 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 לא שירים שלי, לא שירים שלי.
לא, בחייה ג'קי, זה לא טעם, זה לא...
אל תגיד את זה, אל תגיד את זה. שולי, אני לא מסכימה, אני מוכה. שולי לא מוכן שנשמיע שירים שלו, כי הוא אומר, מה פתאום, אבל אני האומן. אבל זה השיר שאני חושבת, שממצא את הכל, את כל עניין שמחת תורה. הוא גם שמח, אבל הוא גם מדבר על מהות.
יאללה.
מסכים איתי?
מסכים לגמרי, את המילה אבל אני לא מבין, אבל בסדר.
ג'קי, אפשר לברך אותך בפתקה טובה ושנה טובה ובריאות ושמחה
ותודה רבה
ושתלכוד
אינס והכל,
ושתלכוד אינס ספור סיפורים חדשים בעזרת השם.
אמן, אמן.
אני תמיד אוהב לשמוע אותך ולדבר איתך. חג שמח, מותק, תודה.
איזה שיר, תקשיב למילים שולי, אני חושבת שאתה לא הקשבת למילים שלך. בטיח חצות בצל האל
אני לא באתי לצער, לקנטר, להתכבד בקלונו של החבר, לרקוד אגם, גם, גם לא באתי להיות מחליק לשון, קורע ברך ודאי שלא באתי לתכנן, להתעניין, לשלוח יד בערוגה של השכן, הייתכן, כן, כן, לא באתי להיות לסתים עורר בצד הדרך וכבר נעיר לי וברור כי לעולם יהיה לי בשבור ומה יועיל לי רוב מרמור ומה לי להתלונן ונשבעתי כי באתי לחסות בצל האלה להכחיש את הקיים בחקירות ועיונים ונדוקים דק דק לא באתי להלך נטוי גרון ומתנפח לכאן לא באתי בכלל ולהרעיל את החלל בחרמות וחרפות וגידופים סק סק לא באתי לבייש אף אחד לא באתי לנצח ולא נעיר ולא ברור מה יהיה הסוף של הסיפור האם ברוך האם ברור לא ידעתי
השפעתי כי באתי לחסות אצל האלה התבונן ולספר
כי אתה סובב כל העלמין ותמלא כל העלמין אין לי אלוה מבלדך ולתתר פנוי ממך
כי אתה סובב כל העלמין ואתה מלא כל העלמין אין לי אלוה מבלדך ולתתר פנוי ממך
מה, במשפט, כי אין לנו הרבה זמן, מה היה המנוע לשיר הזה? מה דחף אותך לכתוב את השיר הזה? מה הביא אותך להבנה הזאת שלא באת לעולם לזה וכן באת לעולם לזה?
לא, האמת היא שזה נולד בעקבות שיעורים שבליקוטי מוהר"ן, וזה מדבר, הרבה תקפו אותי על הדבר הזה, מה זה לא באתי לעולם כדי להיות תלמיד חכם, אבל אני תמיד אומר להם, זה הרי שתלכו לסייפה, איזה סוג של תלמיד חכם, כי רבי נחמן מברסלב מדבר על סוג מסוים של תלמיד חכם שכזה לא באתי לעולם, ומדבר על פשטות האמונה. מעבר לכל, בשיר הזה יש ניגון מופלא של אמיל קרויטר, שהוא מוזיקאי מדהים, שיש ניגון ש... מה שנקרא חיכה, חיכה, חיכה.
מה זה חיכה? שולי, אתה זוכר שכשהצעת לי ניסויים הרבה 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 לפני שהתחתנו?
אז השמעתי לך.
לא, אז אמרת לי, כשנתחתן יש איזה ניגון שאני נורא רוצה בחתונה שלנו.
אוקיי.
אתה זוכר את זה?
כן. אז אסף תלמודי הכיר לי את הניגון הזה, והוא חיכה על הקיר של האולפן שלו, עד שבאו המילים הנכונות ו... זה התערבב, אבל זה שיר שהוא מאוד יקר לידי, והוא שמח יחסית לשירים אחרים שני.
איך אתה עכשיו? אתה שמח?
מאוד, אני שמח.
מתרגש?
בכלל אני בן אדם שמח. יש לי תדמית...
כמו גם התדמית שלי, אתה יודע מה? לפני שאתה אומר, אחר כך נדבר על זה בשעה okay. השנייה, אז אני תמיד מספר את הסיפור, שיום אחד חזרתי מהופעה באלת, ועמדתי בשדה תעופה, ותסתכל עליי, לא על איזה... איזה הפרעת קשר יש לו, אתם לא מאמינים. בקיצור, עמדתי בשדה תעופה ובאלת, בדרך חזרה לתל אביב, וקטורזה, פתאום פגשתי אותו, ועמדנו בצד כזה, וכל רגע בא מישהו לקטורזה ואמר לו, וואו, אח שלי, איזה הופעה. ואז ראו אותי, ואומרו, יו, צופית, בואי נה, אני רואה אותך, אני ישר מתחיל לפקוט. זה כאילו, החיבור בינינו הוא גם על זה, אתה מנייק כזה בתפיסתם של האנשים, לא, כמו שאמרת, מזמינים אותך לימי זיכרון. וגם אותי, וגם אותי.
טוב, אז הנה יש לנו הזדמנות ביום שהוא כולו שמחה ולקראת שמחת תורה לשנות את התדמית שלנו באופן קיצוני.
אז זהו, אז אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו, שהייתה תענוג צרוף, ויש לנו עוד שעה עם, כן, עם עוד אנשים נהדרים. אני מאוד אוהבת אותך, וגם את השיר הזה.
טוב.
איי, איי, איי. פתאום גילית מחדש, אה? גם אני.
ואמיר בן עיון כתב את השיר הזה.
פתאום נפשי טהרה ומוחי צלול כמים על ידי אמת קשורה ויש לי אור בין העיניים להם ולא יראו אבל אני כלבנה כמו שמש חמימה כמו קלה בחופתה ביום שמחת ליבה אני גיליתי מחדש
חבל שלא רואים אותנו פה אני כולי כזאת מעונגת ומרוגשת ואתה כאילו אתה יודע יש התחלנו קודם עם הרב יובל, ויש מישהי שאני ככה מלאה את הכרת הטוב לזה שהיא קיימת, הרבה הרבה בגלל השירים שלה, וכל פעם שאני מעלה איזה סטורי, אני איכשהו יוצא שהיא מלווה את הסטורי, שאני רוצה, אתה יודע, להאיר משהו עליך, להאיר באלף, אז איכשהו היא מלווה אותי, ובכלל היא מלווה אותה מהרגע שהיא פרצה. בוא נתחיל עם שיר שלה, שזה אחד השירים הכי אהובים עליי. יובל דיין. שיר הזה, זה כמעט, אני זוכרת ששמעתי אותו פעם ראשונה, וזה כאילו כל מה שרציתי להגיד לך. היא כינסה את הכל לשיר אחד, והנה אני אומרת לך אותו בקולה שלה.
זה יבוא עם הזמן, יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תמיד אני מאושרת, תדע שאני לתמיד עלינו שומר. דברים מעצמם התחברו עם הדרך, הפחדים יפחדו שלא תיפתחו, זה יבוא עם הזמן, יש דברים חשובים באמת, זה בסוף בפרטים הקטנים, לפעמים לא צריך לדבר, גם בשקט מצאנו מילים, שרק תחייך כל החיים, זה כל מה שאני מבקשת, בית קטן, גינה לילדים, תאמין, אני מאושרת, תדע שאני
סופי, אני חייב לשאול אותך את הדבר הזה. זה ככה הולך לאור, אני גם לאורך כל החיים שלנו, כל ההיכרות שלי איתך, וגם בתוכנית הזאת, כל העניין הזה של באמת גורם לך אושר למען, לעשות למען מישהו אחר. זה באמת גורם. אני רוצה לשאול אותך, האם זה דבר מולד אצלך, או זה, מתי גילית את הסוד הזה? כי זה סוד שהוא כל כך פשוט, כאילו, ולא ברור איך לא כולנו קופצים על זה. הרי ברור שזה מתכון היחיד לאושר, ושהפוך מזה זה המתכון הכי גדול לאומללות, כל העניין של הריכוז עצמי וכל העיסוק הזה. ואצלך זה נראה כמו טבעי, כמו שהשמחה שלך, זה נראה דבר שכאילו לא רכשת אותו, נולדת איתו. שאלה אם גם העניין הזה של הנתינה, יש לך איזה נקודה שאת יכולה להגיד שם, הבנתי שאני הולכת על זה?
קודם כל אני כן היום מאמינה אחרי כל כך הרבה שנים של טיפול ש... זה משהו שהוא קצת מולד, שהוא הוא, הוא, הוא תכונה, זה בבסיס שלי, באופי שלי. אבל אני תמיד מספר שלי הופעה, דלתות מסתובבות, ששם אני מתחילה עם זה על הבמה, שאני חושבת שזה קרה דווקא ברגע מאוד דרמטי בחיים שלי, כשההורים שלי נפרדו ונשארתי עם עצמי, והנה באומה הבאת אותי. אתם לא מכירים את שולי. שולי החליט, הוא פשוט החליט להביא אותי לספר את הסיפור.
באמת שלא.
של גיל 5.5.
לא, צופי, באמת שלא.
אתם לא מבינים. זה היה אחד התרגילים המבריקים שלך.
לא, אבל בכל זאת ברצינות. למען הצופים.
עכשיו אני לא יכולה לדבר יותר. טוב, נספר את זה כבר ליובל. לא, אבל אני באמת באמת חושבת שיש איזשהו רגע בחיים שלי שהבנתי שככה אני אוכל לחיות. וזה התחיל מזה שהייתי עם סבתא שלי וסבא שלי, והפכתי להיות מין ילדה כזאת, היה מי שהגדיר את זה מרצה, אבל אני לא בן אדם מרצה, אני כאילו בן אדם שגילה את הסוד של האושר, דרך זה שהוא אוהב לתת. ואני באמת אוהבת להתחלק בכל מה שיש לי כמעט, כאילו.
אני חייב להגיד שבהרגשה שלי, לא, ברצינות.
תשימו, יהיה ככה.
בהרגשה שלי, זה כן משהו שהוא בכל זאת מולד. גם שמחת חיים, גם איזה ויטליות כזאת. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שזה דבר נרכש, ואנחנו יכולים לשמוע את הסיפור עוד מעט, אבל אני חושב שזה בכל זאת איזושהי מתנה שיש לך.
ועכשיו אני רוצה לפנות ליובל. יובל!
שלום,
הוא פשוט התקיל אותי, את לא מבינה, הייתי ישר צריכה להתחיל לפקוט לך, והוא התקיל אותי בכוונה.
למה?
איזה מתוקה. איזה מתוקה. אני קודם כל אומרת לך תודה, באמת, תודה. תודה על השירים שלך, תודה על המילים, תודה על היצירה, תודה על מי שאת, תודה. כן?
מה, תודה לכם, כששאלו אותי אם אני פנויה לדבר איתכם, סליחה, אני קצת מקוררת מהחג והכל, אז אמרתי, ברור, אני מעריצה אותם.
איזה נהדר.
אני כאן.
ולפנייך, את יודעת שהיה הרב יובל.
אה, וואו. כן. וואו, וואו.
החלטנו ללכת עם היובלים.
וואו, וואו.
אתם נתיבי דרך.
כבוד. כזה כבוד, וואו.
שלום יובל, מה שלומך?
שלום, מה נשמע?
ברוך השם. אני, קודם כל, ההיכרות הראשונה שלי איתך הייתה כשיום אחד שלחו לי ואמרו לי, יש איזה מישהי מדהימה ששרה יקה, נכון? באיזה תוכנית...
וואי, וואי, זה מה זה ביטוי, אני לא יכולה לעמוד מאחוריו.
כוכב נולד או משהו, משהו כזה, באיזה תוכנית.
זה בואי, כן.
אבל אני דווקא רציתי לשאול אותך, אנחנו בסימן של גשם ושל התחדשות, ואני ככה שמעתי קצת על איזושהי רצון שלך להתחדש בתוך היצירה. וגם השיר האחרון שהוצאת, מפתיע, אליטה, שהוא שונה. אז ראיתי באיזשהו מקום שאת אומרת שאוקיי, בסדר, הבלדות, מיציתי את זה ואני רוצה לחפש איזושהי דרך אחרת, זה מדויק?
ממש ממש ככה, אני חושבת שכמו שאמרת, באמת התחלתי לכתוב בגיל 17, ויש איזושהי מציאות כזאת שכשהמפגש הראשוני שלנו, שלי עם הקהל, זאת בעצם החותמת שקיבלתי. הייתי שם נורא מתוקה, ואני מרגישה שבאיזשהו מקום הקטר הזה הלך איתי, אבל אני גדלתי. כלומר, אלו השנים הכי מעצבות, היום אני כבר בת 27, עברו הרבה מאוד שנים.
Okay.
ויש עוד צדדים מהאופי שלי שאני רוצה להביא אותם לידי ביטוי ביצירה, כי... כשאנחנו אומנים יוצרים, אז זה חייב להיות באיזושהי
אלימה
עם מה שקורה בפנים.
אוקיי, זאת אומרת, אני אקצין את זה. את אומרת, אני פחות רוצה לשרת את מה שמצפים ממני, יובל דיין, הנחמדה, המתוקה, הטובה, וגם כאילו להוציא שפיצים יותר, או מה? איך היית מגדירה את זה?
כאילו זה לא שזה לא בכלל, אם תבוא איזה בלדה מרגשת, אני אברך אותה, אבל... אבל אני באמת, באמת מרגישה שכשאנחנו אמיתיים עם עצמנו ואנחנו קרובים עם עצמנו, אז הקהל גם מרגיש את זה, וכשלא, אז זה להפך. ועלה לי פעם איזשהו משפט שאמרתי שבאמת עדיף במרכאות להיקשל עם האמת מאשר להצליח עם השקר. זה לא שקר גדול, אבל כשיש עוד דברים לבטא, אז זה מרגיש שלא כל האמת באה לידי ביטוי ביצירה.
אני רוצה להוסיף עוד איזשהו רובד. ולהתחבר ליובל. אני עוקבת אחרייך באמת מהרגע הראשון. אני חייבת להגיד שמהאקורד הראשון, אני נורא אוהבת אותך. אני אוהבת בך הכל. אני אוהבת את הדרך, אני אוהבת את ההתנהלות, והיא גם תלמידה של הרב יובל, זה בסדר שאני אומרת, נכון? תלמידה הדוקה של הרב יובל, ואני גם רואה את זה אצלה. אחד הדברים שאני חושבת שאני למדתי מהרב יובל, ממש בהלכה למעשה, אני מנהלת את המציאות שלי. אני מנהלת את הבחירות שלי, ואני לא באמת נותנת לעולם לנהל את זה בשבילי. לא לביקורות, ולא למה שאנשים מצפים ממני, ובעיקר לא לסביבה הקרובה שלי. ואני גם, אני כל הזמן עושה את זה לילדים שלי. אני אומרת להם, אנחנו, הסביבה הכי קרובה שלכם עלולה להיות המכשילה הכי גדולה שלכם, כי הרצון שלא יפגעו בכם, עומד לנגד עיניהם. אז אני מתארת לעצמי, אני לא יודעת לגמרי את הסיפור, אבל אני מתארת לעצמי שכשפרש בזמנו מ-The Voice, אז המשפחה נורא נבלה וכולם, אני זוכרת שאבא שלך נורא בכה, ואני זוכרת שבאותו רגע כל כך התחברתי אליך, והתחברתי אליך ממקום אחר לגמרי שלי, שלפני 23 שנה, כשאני עשיתי את מילקשק, הסביבה שלי כמעט התאבדה. הם התעלפו, הם מתו מזה. כשאני חשבתי שאני עושה אמנות נפלא, אני עד היום חושבת שעשיתי אמנות נפלא, שאגב גם עסקה בהמון טוב לב, אבל לאנשים שהם מאוד מוזרים, so called, ואני אז כבר פיתחתי את האטיטיוד הזה שבא ואומר, גבירותיי ורבותיי, with all the respect, ועם כל הרצון שלכם, לראות אותי עומדת בציפיות שלכם, אם אני לא אקבע לעצמי את נכון. תקרת הזכוכית שלי, ואני אתן לכם לקבוע לי את תקרת הזכוכית, אז היא תהיה מאוד נמוכה.
ממש ככה.
ועל זה אני, כל דבר שאת עושה, אני כל כך, בגלל זה אני כל כך מתחברת למהות, שום דבר שאת עושה לא מפתיע אותי. באמת, באמת, אני כל פעם אומרת...
זאת אומרת, את זורמת איתי.
את זה הרבה יותר מזורמת. אני חושבת שכך, את יודעת מי עוד עשתה את זה, ובדרך לא שונה מאוד, גם נינט עושה את זה. היא גם בועטת. היא גם לא מוכנה להיות המאמי הלאומית, והיא לא מוכנה לעבוד אצל אף אחד בעניין הזה, גם אם לפעמים זה לא נוח לסביבה. וכל פעם שאני מזהה את זה אצל אנשים שהם לא מבוהלים, כי אנחנו נורא נתונים ללחצים.
אבל את יודעת, אני חייב להשבית פה רגע איזה שמחה ולומר שגם בדבר הזה יש סכנה. כי לפעמים מרוב שאתה רוצה, מה שנקרא, לא להישאר באותו מקום, אתה יכול גם, יש את זה הרבה פעמים...
משהו לי, אתה יכול גם מה?
אתה יכול גם...
להיכשל.
לא להיכשל. להיכשל סבבה, אין בעיה עם להיכשל. אני מדבר, אתה יכול גם כאילו בכוח ללחוץ שינוי, ללחוץ שינוי שהוא לא באמת תואם את הזה. צריך פה באמת רמה מאוד גדולה של כנות, ולהבין לא רק לעצם השינוי לשם שינוי. אני יודע שאני עצמי נפלתי בדבר הזה כמה פעמים, שלפעמים מרוב שלמשל לא רציתי לשחזר את האלבום הראשון, אז בכוח, גם אם באו לי שירים שכאילו התאימו, אבל הם הזכירו את האלבום הראשון, אז בעטתי אותם החוצה, וזה היה חוסר כנות, וזה גם לזה, אז אני אומר, גם בדבר הזה של ההתחדשות, צריך, גם בדבר של ההתחדשות, לא לשם התחדשות, כי לפעמים יש, יש לחץ של, בוא נאמר, משהו אחר, שאתה אומר, אוקיי, אני לא רוצה לחזור, אני רוצה לפרוץ את הגבולות שלי,
אבל אתה פה... תמיד יכול לחזור לשם.
בסדר.
בסופו של דבר.
בסדר, אני רק אומר.
מעניין, כן,
אבל אני אומר, גם בדבר הזה יש, כאילו צריך זהירות. לפעמים יש בדבר הזה של לשנות בכוח, כי אתה לא רוצה, אני למשל, יש לי היסטריה מלחזור על עצמי.
אתה יש לך היסטריה, בוא נתחיל מזה. האיש סובל מהיסטריה.
אין בעיה, צופי, בסדר, אין בעיה. אתה
יש לך היסטריה, אין מה לעשות.
לכל שמחת תורה יש מוצאי שמחת תורה, לא סתם.
יובל, איך את חוגגת את שמחת תורה?
האמת היא שאני פה בבית, עם האחים שלי, הורים שלי בחו"ל, הם קצת היו צריכים להתאושש בכל הרצף של החגים. אתמול היה אצלי ערב מרגש כזה בסוכה לחברות. ניגענו ושרנו ולמדנו וממש ניסינו לנצל את הנקודה החשובה הזאת. והיום אנחנו יותר סולידי, רק האחים. זה הזמן שלי להפגין ידע בבישולים ולהראות נוכחות.
אוקיי.
ושמחה, באמת שמחה, אפרופו התחדשות, אז התורה, כל פעם מחדש.
נשמה, נולדת בזמן הלא נכון. את ילדה, את ילדה של שנות ה-60, שנות ה-70. מה לך ולדור הזה, סתם.
למה, דווקא, מה זה כיף לי פה? תגידי לך, אנחנו כמה כאלה שלא שייכים, ומה זה טוב לנו.
אבל הנה, הנה, חיזקת את מה שאני אומרת, הלא שייכים. איך את מסתדרת באמת עם כל הסטורים וכל הדברים האלה? זה נורא, לא?
מצד אחד זה נורא, מצד שני יש בזה הרבה קסם, כי באמת יש איזושהי יכולת
למנף בלי להיות תלוי בכל מיני
גם וגם הקרבה הזאת לקהל, זאת אומרת, לא יודעת, הודעות כאלה אישיות ודברים שאנשים שהשירים נגעו בהם או דברים שהם עוברים, וזה, זה, 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 זה הדלק שלי בסוף, המפגשים האלה, החופה, לפעמים אני מקבלת הודעות ארוכות על מישהי שעברה איזשהו משהו בזכות איזשהו שיר. אני מבחינתי, בשביל זה יש לי את האינסטגרם, בשביל זה יש לי את הפייסבוק, אני ממש ממש אוהבת את הקשר הקרוב הזה, וגם דעת במידה, כאילו בשפה שלי אני מסתדלת לעשות את זה, שלוחצים עליי, תעלי יותר, תעלי יותר, אני כזה חבר'ה, זה צריך להיות אמיתי.
שלח לי מישהו איזשהו רעיון עם ראפר אחד בשם רון נשר, שהוא יושב שם הוא מדבר בכזאת בכזאת שמחה על תמונה אחת ששלחו לו, שלחה לו איזה בחורה תמונה שהיא כביכול קופצת לנהר, והוא שולח יד, יש תמונה שלו, הוא מתאפר בדרך כלל, והוא זה שמחזיק אותה כאילו מלא ליפול, והוא דיבר על זה והוא אמר, הוא כך רגש אותי, הוא אמר אחד כזה,
כן,
אני לא צריך ממש כלום יותר, אחד כזה שהמוזיקה שלי או שהזה שלי הוא כמעט בכה, אחד כזה שהצלחתי לעשות. מספרים על בדרך כלל, כשאת יודעת, לא תמיד בטוח שיבוא קהל למופעים, אז מספרים את הסיפור מהרבי מלובביץ', שמישהו עשה איזה דינר גדול, איזה משהו גדול לכבוד חבן, והייתה סופת גשמים אדירה, ובקיצור לא בא לו אף אחד, והוא שלח לרבי, בא, שני אנשים או אדם אחד, והוא שלח לרבי מה לעשות, לבטל, אז הוא אמר לו, נשמה אחת. אז קל וחומר, בנו של קל וחומר, שהאינסטגרם מלא באנשים שינית עליהם את החיים.
יש חוק בהופעות, שאם יש יותר, בן אדם אחד יותר ממי שמופיע על הבמה, חייבים להופיע. והייתה לי הצגת יחיד, ופעם הופעתי עם ההצגת יחיד הזאת, באולם גדול, בסוזן דלל, מול שני אנשים. זאת הייתה חוויה ענקית, ובסוף ההופעה הזאת באה אישה, הורידה את הצמיד שלה מהיד ונתנה לי. ואמרה לי, תודה רבה, אני, באמת, זה סיפור מגיל 26. אתם יודעים מה אני מאחלת לנו? שלא נאבד את התמימות שלנו. כי יש לנו המון עבודה לעשות פה. אסור לנו להתייאש. אני רק אומרת, רק שלא נתייאש. כי מתחיל לחלחל סוג של ייאוש בעולם ובסביבה, וקשה, לא פשוט בכלל. ורק שלא נתייאש, ושתמשיכי נורא לרגש, וגם להעצים, ולבעוט. תמשיכי לבעוט.
תמשיכי לבעוט.
את בועטת, את לא מבטרת.
אליטה אשדודית, בקיצור ולעניין.
ממש, ממש.
אליטה. אוהבת אותך.
תודה. חג שמח, פתקה טובה.
חג שמח. אתה יודע, שולי, יש איש אחד שקוראים לו פרופסור גיל זלצמן, שהוא פסיכיאטר, והוא פסיכיאטר מומחה בילדים, ואחת ההתמחויות הכי משמעותיות שלו, הוא ממש עושה מחקרים על זה כבר שנים, זה בתחום הזה של אובדנות והתאבדויות, ואין מישהו שבא לי לדבר איתו יותר על החלק הזה של, מה זה החלק הזה של שמחה? זאת אומרת, איך אנחנו יכולים באמת להגיע למקום הזה, לשלוט במקום הזה, כשאנחנו נמצאים בתקופות מאוד מאוד דרמטיות בתוך החיים שלנו. פרופסור גיל זלצמן.
בוקר טוב.
בוקר אור, מה אתה עושה שם בווינה?
אני בווינה בכנס אירופאי הכי גדול של 8,000 איש, של האיגוד האירופאי לנוירופסיכופרמקולוגיה.
מה זה אומר?
זה בעצם ארגון שיש בו 4,000 פסיכיאטרים ו-4,000 חוקרי מוח, שהם לא רופאים, שנפגשים יחד אחת לשנה כדי להעביר מידע בין אחד לשני על החידושים בתחום הפרמקולוגי. ודווקא אני יוצא מהרצאה שמאוד תעניין אתכם, לכבוד שמחת תורה. באמת התפלטתי שאתם לוקחים מומחה להתאבדויות לדבר לפני שמחת בית השואבה, אבל יש כאן אירוע משמעותי שמאוד יעניין אתכם. הייתה עכשיו הרצאה של מומחית מהולנד, שבדקה את הגנטיקה והסביבה ואיך הם משפיעים על האושר. וזה מחקר ייחודי, לא נעשה בעבר. מה שהיא עשתה, היא לקחה זוגות של תאומים שהופרדו בלידתם, היום כבר אסור לעשות את זה, היום בכל העולם אתה מוצר לימוץ תאומים, אתה מוצר אותם יחד. אבל הם הופרדו בלידתם, ובדקה האם רמת האושר שלהם דומה, למרות שהם גדלו בבתים שונים. מה אתם חושבים שהיא מתה?
דומה.
דומה מאוד, גם אם אחד גדל בבית מאוד אומלל ואחד בבית מאוד שמח, 40% מהאושר שלנו הוא בכלל גנטי. אנחנו נולדים עם רמת אושר גנטית.
זה מתחבר למה שאמרת לי קודם.
כן, אבל זה... זה, זה
כי הוא
זה...
שאל אותי אם השמחה שלי היא מולדת, עם הנתינה ועם כל הדבר הזה, אם זה מולד. אמרתי לו שאני חושבת שכן, היום אחרי כל כך הרבה שנים של טיפול. אבל בוא תמשיך.
עכשיו את צריכה להגיד לו, שולי, זה כן, אבל 40%.
כי זאת אומרת שהסביבה היית... יכולה לקלקל את זה מאוד.
בדיוק. עכשיו, מה זה 60% של הסביבה? גם את זה היא בדקה. החוקרת ההולנדית בדקה מה המרכיבים הסביבתיים שמשפיעים על האושר שלנו. היא הכניסה הרבה מאוד דאטה למחשב, ודבר אחד יצא הכי חזק, הפתיע גם אותי, וזה כתובת המגורים שלך. זאת אומרת, הזיפ קוד, המיקוד שלך. איפה אתה גר, זה המנבא הטוב ביותר אם תהיה מאושר. עכשיו, זה קצת מפתיע, אבל בעצם איפה שאתה גר, זה גם אומר מי השכנים שלך, מה המעמד הסוציו-אקונומי שלך, מה ההשכלה שלך, כמה יש לך נגישות לשירותי בריאות.
אז אני חייבת לשאול אותך שאלה. מה זה אומר שבהכרח בפבלות בברזיל פחות שמחים מבהרצליה פיתוח, או שאין קשר למעמד סוציו-אקונומי פיננסי לצורך העניין?
במקרה של האדם הבודד קשה להגיד, אבל במקרה של קבוצה, אם לוקחים כקבוצה, אז להיוולד בפבלה של ברזיל מנבא פחות עושר מאשר להיוולד בהרצליה או בכפר שמריהו, כי הסוציו-אקונומי הגבוה, ההשכלה והנגישות לשירותי בריאות הרבה יותר גבוהה בהרצליה פיתוח.
זה די מייאש מה שאתה אומר, אני חייב לומר.
ועניין השבט לא משמעותי?
יש הרבה מאוד דברים משמעותיים, כמובן, אם עברת אירועי חיים, אם עברת טראומות, אבל הדבר הכי חזק יצא הכתובת שזה הפתיע אותי. עכשיו אני רוצה להציע לך משהו. כל מה שצריך לעשות בעצם זה ללכת למשרד הפנים ולשנות הכתובת.
לא, אבל אני כן חייבת להתעכב איתך על משהו. בהכרח מצב סוציו-אקונומי, כי אני לא יודעת, אני מכירה המון צער וכאב ואובדנות, דווקא בשכבות של שפע, במקום שבו יש נכון. נגישות לכסף, להצלחה, לאכזבות, לסמים, לכל התרבות הזאת שמדכה שמחה באופן סיסטמטי, הרבה יותר מאשר חבר'ה שגדלים ביחד וחיים ביחד, והחברותה הזאת מגוננת עליהם, לא?
זה נכון מה שאת אומרת, אבל שוב זה ברמת האדם המסוים. כשאתה מסתכל על הקבוצה, אז זה קבוצת אנשים שנולדו באיזה סלאמס, הם הרבה יותר חשופים לסמים, הרבה יותר משתמשים בסמים, והם יותר אומללים. בטוח שיש אנשים מאוד עשירים שגרים במקום מאוד טוב ושהם מאוד אומללים, אני מטפל בהם. יש כאלה, אבל בסופו של דבר, סטטיסטית, יותר טוב להיוולד במקום גבוה סוציו-אקונומית, ואני מזכיר שסטטיסטיקה היא מאוד מבלבלת, כי אפשר לטבוע בבריכה שעומקה הממוצע הוא 70 סנטימטר.
תגיד, ואתה מוצא הבדל למשל בין אנשים מאמינים דתית, לבין אנשים שהם אתאיסטים גמורים בקשר לשמחה?
אנחנו בדקנו את זה דווקא לא מהכיוון של השמחה, מהכיוון ההפוך, מהכיוון של אובדנות, ומצאנו שאמונה דתית מקטינה סיכון לאובדנות. זאת אומרת, בישראל, בדקנו את זה על בני נוער ישראלים, אם אתה אדם דתי יותר, זה לא משנה אם אתה מוסלמי, נוצרי או יהודי, ככל שאתה דתי יותר, הסיכון שלך להתאבד נמוך יותר. אמונה דתית היא גורם מגן להתאבדות.
כי אני חייב לומר, פרופסור זלצמן, שהנתונים שהבאת מההרצאה הזאת, הם איך אומרים, די מצמצמים את העניין של האמונה. זאת אומרת, אתה אומר, 40% זה הגנטיקה שלך, וחלקים...
60%, 30% זה הכסף.
וחלקים זה הממד הסוציו-אקונומי שלך, וכאילו את התפיסה הנאיבית שלי, שזה באמת תלוי באמונה שלך, או במהות שלך, או בטעם שאתה מוצא, עושה בחיים, זה מצמצם מאוד. האמונה שלי היא קצת אחרת. האמונה שאני מאמין, שוב, בלי סטטיסטיקות, אבל אני מאמין שמה שכאילו גורם, יכול לגרום לבן אדם שמחה, זה באמת עבודה פנימית, נתינה, דברים כאלה, דברים שהם מה שנקרא עבודה רוחנית, בהחלט יכולה להפוך בן אדם, גם אם הוא נולד עם, עם טבע מה שנקרא עכור, לאדם ש, שהחיים שלו מלאים, וכשהחיים שלו מלאים וכשיש לו אמונה, אז אמר את זה מקודם הרב אשרו, ואני מאוד הזדהיתי מה שהוא אומר, בלי אמונה אין שמחה. על מה תהיה שמח בעולם הזה? על מה תהיה שמח? העולם כולו צער, מחובים וכולי וכולי. אבל בסדר.
אני רוצה להתייחס לזה. קודם כל, אני מסכים איתך, אתה תופתע, אבל אני מסכים איתך לגמרי, למרות שאין לי דאטה על זה. עכשיו, אני איש מדע, אני לא איש דאט, ואני לא מטיף לדאט, אני פשוט בודק דברים. היא לא מדדה את זה. החוקרת הנהדרת שהרצתה עכשיו, לא מדדה את החלק הדתי או את האמונה או את העבודה הרוחנית, או למשל אם הם הלכו לטיפול פסיכולוגי או לא. אז אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא. הניסיון שלי, שהוא לא פחות חשוב, גם הניסיון הקליני, זה שאנשים שיש להם עמוד שדרה רוחני, שזה יכול להיות דתי, אבל זה יכול להיות גם שהם מוסרים את עצמם למען הזולת, הם רוצים להציל חיים, הם עושים איזושהי עבודה התנדבותית. אנשים שיש להם איזשהו עמוד שדרה רוחני, הם אנשים חזקים יותר, הם יכולים לעמוד בדברים קשים יותר, ובסופו של דבר הם גם מאושרים יותר. ואני רוצה להזכיר, וזה משהו ששוכחים, שרוב האוכלוסייה במחקרי עושר, רוב האוכלוסייה די מאושרת. במיוחד בישראל אגב, ישראל היא אחת המדינות המאושרות בעולם, אני לא מבין למה, אולי שאלונים האלה בכלל מודדים טיפשות ולא עושר, אבל אנחנו מאושרים, אנחנו עם מאושר, ורוב האנשים מאושרים. יש קבוצה של אנשים מאוד כן, אנחנו אנשים, יש קבוצה של אנשים מאוד אומללים, שזה אנשים שאני מטפל בהם, שרוצים למות, אנשים עם מחלות פסיכיאטריות קשות, אנשים עם מחלות גופניות מאוד קשות, יש קבוצה של אנשים שהם מנומללים כרוניים כאלה, שהם גם לקוחות שלנו, אנחנו מטפלים באנשים שהם לא חולי נפש, אבל יש להם מצוקות, יש להם קשיים, והם רוצים לשפר את חייהם, אבל רוב האוכלוסייה לא הולכת לטיפול, לא מרגישה שקשה לה, ודי מאושרת, וצריך לזכור את זה.
אני לא מאמינה בזה.
מאושרים. זה הסטטיסטיקה.
לא מאמינה בזה. סטטיסטיקה, זה סטטיסטיקה של מישהו שלא היה במקומות הנכונים. אולי בגלל שאני עושה את עבודים. לא, באמת, אני לא מאמינה בזה. המון אנשים נורא נורא, לא יודעים. אני בכלל אומרת, עושר זה גם איזשהו חלק של אימון ותודעה. והמון אנשים לא מבינים שתודעת העושר זה משהו גם נרכש, זה משהו שצריך לעבוד בו. צריך גם לחזק אותו עם ספורט. היום בכלל הולכים לתודעת עושר דרך משנה תודעה. כמעט כולם יש להם אישור לגרס רפואי, וככה הם מסיימים את הערב. ואם זה לא גרס רפואי, זה ציפרלקס, או איזה קלונקס לפני השינה. וזה אולי גורם להם קצת לשקר. אבל אם כל כך...
הציפרלקס והקלונקס הם לא משני תודעה, הם בעצם נוגדי חרדה ודיכאון. משני התודעה הם הסמים הפסיכודלים. גם על זה יש עכשיו סשן בכנס, ואני תכף חוזר אל שם. יש סשן על סמים פסיכודלים. יש להם מחקר מאוד עמוק ומאוד מקיף, שמובילות אותו כמה קבוצות אירופאיות ואמריקאיות, שבודקות הסטודנטים בריאים את ההשפעה של חומרים פסיכודליים. זה נעשה כמובן בצורה מבוקרת, לא בשימוש ברחוב או במועדון, אלא במעבדה, ומנסים לבדוק את אותם חומרים שלמעשה פרויד השתמש כדי לגלות את הלא מודע, וזה בהחלט תחום מאוד מסקרן ומעניין. אבל אני לא ממליץ עליו כטיפול לבעיות אומללות. אני מאוד מסכים איתך שיש הרבה אנשים מאוד טובים ומאוד אומללים, ואני כן מסכים שעבודה רוחנית יכולה לעזור, בהחלט. אבל נזכר גם ספורט, וזה יהיה אולי המשפט האחרון שלי, כי אני חייב לחזור פנימה. אנחנו יודעים שספורט אירובי, 3 פעמים בשבוע 50 דקות, או 5 פעמים בשבוע 30 דקות, שמגורים לך להזיע, כלומר דופק 130 ומעלה, לא רק עושה לך טוב בגוף ומונע סרטן ומחלות לב, אלא גם משפר מאוד דיכאון.
מעלה את הדופמין. ולא רק דופמין,
זה לא רק זה, זה אפילו ממש מגדיל נפח של איבר במוח שנקרא היפוקמפוס, כשמתכווץ בדיכאון ומתרחב כשאתה לוקח ציפרלקס. אבל מסתבר שפעילות גופנית אירובית עושה את העבודה של הציפרלקס. היא מנפחת את ההיפוקמפוס
ומשפרת מאוד את המצב. אנחנו רוצים הביתה מפה.
חייבים לרוץ, כמה שיותר לרוץ.
תודה רבה, גיל.
תודה רבה, פרופסור זלצמן.
חג שמח.
חג שמח.
ותמשיך לעזור. לאומללים.
תודה, גם אתם.
ולאומללה. לפני שאנחנו עוברים לשיר, אני רוצה רגע לגעת איתך פה במשהו. כן. התאפקתי לא לעשות את זה ליד גיל. יש לך את המופע המדהים שלך, את תשליך. יש שם איזשהו רגע, תשליך זה בעצם רצף של סיפור חייך, שעובר דרך גם שירים שבחרת של אנשים אחרים, שנוגעים, כל שיר מתייחס לזה. אבל יש רגע שלך, מאוד אינטימי. ונורא מרגש, אני ממש, אני ראיתי את ההופעה הזאת כבר, את ההצגה הזאת כבר עשרות פעמים, שאתה עומד על הבמה, מספר על רגע אחד שלך, שאתה עומד על קצה של גג, ואתה ממש לא מבין למה אתה צריך להמשיך לחיות, ואתה בהתחשבנות מאוד קשה עם הקדוש ברוך הוא, גם דרך השירים שלך, גם בעייקה. ואז אני רוצה לשאול אותך, מה היה הרגע הזה שאתה באמת לוקח אחורה, אז בתשליך אתה מספר שפגשת מישהו וזה, והוא אומר לך, תשליך, 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 תשליך את הצער, תשליך את זה. אבל מה היה הרגע הזה שמנע ממך בסופו של דבר לזנק למטה, לגמור את, את הכאב הנורא שהיית בו?
טוב, אני באמת חושב שזאת, בסופו של דבר, זה איזשהו שורש של, של אמונה. כי השאלה היא, מה מביא בן אדם לסיטואציה כזאת? אני מתאר את זה שמה, זה הרגשה שעל פי הטבע, על פי המציאות, המציאות לא... די, דחפת את הקיר הזה יותר מדי, והם הקירות סוגרים עליך, וזה לא, שלא תצליח לשנות את המציאות. והמציאות קשה, והמציאות כואבת מאוד, ואתה מרגיש שאין לך מוצא, זה כמו מישהו שלחוד בתוך סבך. זה דבר שיכול להביא בן אדם למחשבות כאלה, וזה כשהוא לא רואה תקווה. זה אובדן אמונה. וזה היה כל המלחמה שם, כאילו על העניין של האמונה. וזה אחרי הרבה שנים...
אבל איזה אמונה נדרשת אז?
שנייה, ואחרי הרבה שנים שגייסתי כלים מאוד מאוד חזקים של אמונה, ושל תפילה.
הרגשת שגם הקדוש ברוך הוא בוגד בך ברגע הזה?
היו לי תקופות שהיו לי מריבות הזאת עם כן, זה מה שנקרא נפילה באמונה. יש גם מצב בדבר הזה. האמונה זה דבר שהוא אינסופי, זאת אומרת, מה זאת אמונה? מעבר לאמונה במציאות של הקדוש ברוך הוא, האמונה שהכי קשה להשיג זה האמונה בטובו המוחלט. וכאילו המציאות כל הזמן תופחת לך בפנים ואומרת, איפה טוב פה? על מה מדובר? ואתה אומר בהתחלה, אוקיי, זה יתהפך הכל לטובה, ויש לכל הסיפור הזה תכלית, ואתה מכניס לתוך הדבר הזה טרמינולוגיות דתיות. בסופו של דבר, האמונה הקטנה הזאת שעוד נשארה, היא זו שניצחה, בסופו של דבר.
האמונה, אבל גם אולי האחריות לילדים, המחשבה של איך אני אשאיר את הילדים שלי פה לבד, בתוך הגיהנום הזה, איך אני יכול לעשות את זה?
לא, אני חייב לומר שזה...
כי זה גם, זה נורא חשוב, אתה יודע, אני חייבת לגעת איתך בדבר הזה, כי כאילו באנו לדבר פה על תוכנית, ועל שמחה, ושמחת תורה, ואנחנו לא כל כך מביאים את עצמנו, אנחנו נורא עסוקים בלדבר עם זה, ולדבר עם זה, ופתאום אני אומרת, רגע, יש פה שני אנשים שגם אני ב-30 שנה הראשונות שלי, אתה בחלק האחרון שלך יותר. התמודדנו עם סיטואציות מאוד מאוד קשות בחיים שלנו, עם הרבה מאוד לגיטימציה לכאב גדול, לרצון לאובדנות, לפחד מהחיים, חוסר אמון טוטלי בבני אדם, לאור הפגיעות שאני חוויתי כילדה ואתה בבגרות שלך. ואני אומרת, אני עכשיו מחזירה אליך את השאלה ששאלת אותי קודם. אמרת שאתה איש שמח. אז אני שואלת אותך, אם בתקופות הכי, הכי קשות בחיים שלך, הצלחת להגיע ליום הזה של שמחת תורה ולגייס כוחות של שמחה, או שהיית קצת אני לא רוצה לקרוא לו מילה צבי, היא לא רלוונטית, אבל כאילו שיחקת אותה שמח.
לא, קודם כל אני בכלל לא, בעניינים של להתגייס לטובת שמחה, אני בכלל לא קשור למילה, לא מאמין במילה צביעות.
נכון.
זאת אומרת, אני מאמין במושג שאתה צריך מה שנקרא לכפות את השמחה. יש איזה מושג כזה, זה לא אני המצאתי אותו, זה רבי נחמן מברסלב, מדבר על העניין הזה של לכפות את השמחה, של להכניס את היגון וההנחה לתוך הריקוד, גם אם אתה לא מונח שם, של לדבר אמונה ולדבר תקווה, גם אם אתה לא מונח שם. כי למה זה ככה? למה זאת לא צביעות? כי בפנימיות שלך, זאת האמת. בפנימיות שלך יש בך שורש שהוא שמח, בפנימיות שלך יש לך שורש שהוא מלא תקווה, ולכן גם אם אתה לא מונח, אתה כרגע בוודאי, ההפך, זאת הגבורה האמיתית. הגבורה האמיתית, כשהכל טוב והכל בסדר והכל מסודר לך בחיים, ואתה בא לשמחת תורה עם הילדים לבית כנסת, ואתה רוקד עם התורה בשמחה גדולה, הכל טוב ויפה, זה בסדר, זה דבר אחד. אבל הגבורה האמיתית והעבודה האמיתית נמצאת כשאתה מגיע לבית כנסת שאין לך כוח בכלל לראות שום דבר, ואתה מגייס את הכוחות שלך והופך את זה, מצליח באמת לעשות את ההיפוך. רב נתן מברסלב אומר ששלמות מצוות השמחה היא ההיפוך. היא ההיפוך, שאתה הופך את היגון והנחה והופך את זה לאיזה. זאת שלמות מצוות השמחה. כי להיות שמח...
אז בעצם אתה אומר, יש כלים באמונה לקחת מציאות חיים מאוד יגונית, אני אשתמש במין ביטוי כזה, שיש בה יגון וכאב וקושי והתמודדות של צער אינסופי, והאמונה נותנת כלים, מה שאני עשיתי באופן טבעי, ליצור סוג של אידיאליזציה על מנת להצליח לחיות בתוך התופת עד יעבור זעם.
זה לא אידיאליזציה.
אידיאליזציה
זה נשמע כאילו אידיאליזציה זה נשמע כאילו אתה, מה שנקרא, משקר את עצמך. אתה לא משקר את עצמך, אתה יודע את המצב שלך. דבר נוסף שאני חייב לומר,
לפעמים אני חייבת כן לתקן אותך במקום הזה, כן לקרוא לזה, אני אקרא לזה, אתה יודע, אני בכוונה אשתמש במושג, אני אקרא לזה במושגים חילוניים. ליצור אידיאליזציה זה לא תמיד לשקר, זה לפעמים לארגן לך את הסביבה שנכפת עליך ולהגיד זה בסדר, היא בסדר, יש לה המון חלקים טובים. זה להצליח לראות את העולם דרך חצי הכוס המלאה, גם אם באיזשהו שלב אתה תתפקח ותגיד וואו איזה שטויות דיברתי, זה לא היה ככה, זה היה נורא. אני יכולה להגיד לך את זה מהמקום הכי אישי שלי,
אבל זה מה שאני אומר לך. אני אומר לך זאת אמת, זה לא שקר שאת אומר,
לא
אוקיי,
שזה
אני,
שקר.
אני אעשה לזה, לא, כשאומרים אידיאליזציה, אז כבר יכול, זאת אמת. האמת היא שראוי להיות שמח. האמת היא שראוי שיש, עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו. אני המון 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 משייך את השמחה, מה שאמרתי לך, שיש בתוכי שמחת חיים ואהבת אדם ואמון בבני אדם, אני משייך מאוד מאוד למקום, וזה אני מזדהה קצת עם מה שגיד זלצמן אומר, למקום שממנו באתי. אני משייך את זה לאבא שלי זיכרונו לברכה ולאמא שלי זיכרונו לברכה, שגם להם היו חיים לא פשוטים בכלל, אבל אף על פי כן איזה יסוד של אופטימיות ותמימות אפילו ואהבת אדם קיבלתי בבית שלי מאוד מאוד חזק, והדבר הזה עזר לי בשנים מאוד מאוד קשות. ואם את שואלת אותי על אותו רגע, אולי שמה הנקודה הזאת היא זו שהצילה אותי.
אני כבר כמעט 4 שנים איתך.
טוב.
ואני הולך לשאול אותך שאלה שמעולם לא חשבתי עליה, אבל אני אשאל אותך.
צופי.
השיר הראשון שאתה מוציא, כן. זה היקה. שעד היום, אתה יודע, זה די מדהים אותי שכל מקום דורשים ממך לסיים עם השיר הזה, כי הוא שיר שיש בו מצד אחד רצון לאחז, אבל זעקה נוראית של כאב. זה בעיניי... זה שיר שואה, זה שיר של... אבל זה שיר כואב נורא, זה זעקה לקדוש ברוך הוא, תציל אותי, איפה אתה?
את יודעת כמה אנשים...
איפה אתה? רגע, לא שאלתי אותך את השאלה, שולי, סבלנות. אז השאלה היא, מה אמרו לך ההורים שלך על השיר הזה כשהם שמעו אותה?
אני אמת, דווקא לשיר הזה אני לא זוכר. אבא שלי היה מאוד מאוד מעורב במוזיקה שלי ומאוד עזר לי ותמך בי להוציא את האלבום הראשון, ודווקא אני זוכר אהב דווקא את השיר הרפל, היה לו שיגעון דווקא לשיר הזה. לא, הוריי כבר ראו אותי סובל במשך כל הקריירה. אני סבלתי פה, סבלתי שם, הייתי אמלט, סבלתי על ימין ועל שמאל, זה לא נראה לי זה מה שזה יזע אותם. מה שאני יכול להגיד על השיר הזה...
לא סבלת באמלט.
מה שאני יכול להגיד על השיר הזה, דווקא הרבה אנשים אומרים שהוא משמח אותם. אז אני שואל את עצמי, על מה זה משמח? ריבונו של עולם, אין לי כוח לחיות, אין לי זה.
שר אדמות.
אז זהו, לגמור את הרעיון.
לא, תמשיך, אני חושב שזה החלק החשוב ברעיון.
אז אני אומר... הרבה אנשים זה משמח אותם, כי מה השיר הזה? אייקה, אני כתבתי את זה, כמובן, זה חלק מתורה של רבי נחמן מברסלב, אייה, ועל החיסרון. אבל השורש של השיר הזה, זה כאילו על האפשרות לבטא חיסרון. אייקה, לכל אחד יש את האייקה שלו, לכל אחד יש את החסר שלו. וגם אם נערה שרה את זה על אהוב שהתרחק ממנה, ואומר שרה לו אייקה, הכל בסדר.
ריבונו כי... של עולם, אם נדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בעולמך
להיות.
להיות. בוא, כפרה, בוא. נשמה.
נו, מי לא עובר את זה? מה קרה?
אהוב, נו. חבר, בעל, בוא, זה חתיכת התרסה. הקדוש ברוך הוא, מה נהיה? מה נהיה?
זה שיר אהבה, על מה את מדברת? זה שיר אהבה, לגמרי. לגמרי, ומה הוא אומר שם? הוא אומר, הוא גם מדבר על הדרך. זה דווקא את אוהבי, את כל הזמן מדברת דרך, דרך, דרך. הוא מדבר שמה שחשוב זה שהדרך. מה אני אגיד בסופו של יום? שניסיתי, והחזקתי, והמשכתי לחתור בחושך. ועם זה הרבה אנשים מזדהים, וזה משמח, וזה השיר הכי שמח
אני
שלי.
אני לא חושבת שזה לא השיר.
זה השיר הכי שמח שלי, ואני רוצה לספר עליו סיפור קטן. אני אצייר סיפור.
תמיד אתה מגזיע, השיר הכי שמח של בסדר, יאללה, הולך על זה.
יום אחד נסעתי עם דוד פדידה, המפיק שלי באוטו, ואמרתי לו, להופעה, אמרתי לו, בפני מי אנחנו מופיעים? הוא אמר לי, לא משנה. אמרתי לו, נו, באמת, הוא אומר לי, עמותה. אמרתי לו, איזה עמותה? אמרתי, תבוא, לא יודע, לא זוכר. הסתיר ממני. ואז אנחנו מגיעים לאיזה אולם, ואני רואה שם כתוב על הבמה, בגדול, צדקה תציל ממוות. ואני מבין שהוא הביא אותי להופיע בפני חבר'ה קדישה. ובאמת, לפני התחלת ההופעה, עולה בן אדם על הבמה, המנהל של חבר קדישה, ואומר, באמת, ברוך השם, בתקופת הקורונה, הייתה לנו פריחה יוצאת מגדר הרגיל, שימשיך ככה, לא ממציא. והוא אומר, אני אומר לו, פדידה, תגיד לי, אתה הבאת אותי להופיע בפני חבר קדישה, אתה השתגעת לגמרי? הוא אומר, נו, מה אתה רוצה? בסדר, הכל בסדר, הם מתים עליך, הם זה, הם מחכים לך.
מתים עליך, זה טוב.
הם מחכים לך. מחכים לך, הם מעריצים שלך. אמרתי, טוב, בסדר, לא יודע מה זה אומר עליי, אבל בסדר, עליתי, איזה מעריצים יושבים מולי קבר, אף אחד לא, אני מנסה לספר בדיחות קברנים, מנסה לזה, להצחיק אותם, שום דבר. חשבתי שזאת ההנהלה. אמרתי, יש פה קברנים באמת, 200 איש מרימים ככה את היד, נכנסתי לפחד. ואז, כל ההצגה, דממה מוחלטת, ניתוק ביני ובין הקברנים, פתאום אני מתחיל לשיר את היקה, אני רואה תנועה בקהל, כאילו, ופתאום הם שרים איתי, מסתבר שזה ההמנון שלהם. וכשמגיע לבית, בסופו של יום אני פלט אל החוף, האדמה רחומה אותי אליה תאסוף, הם כבר כאילו בקיסריה.
לא, גם היה איזה משהו שאחד מהם קם ואמר, זה היה בקורונה.
לא, זה היה כבר אמר, סיפרתי. לא אמרת. שהייתה תקופה, כן. לא הקשבת לי.
הקשבתי.
את מדברת על הפרעת קשב. לא נורא.
איזה שיר אתה רוצה עכשיו? אתה רוצה את היקה או שאתה רוצה את...
לא, אני עשיתי דואט עם יהודי מאוד מאוד שמח, ארקדי דוכין.
הוא בעצם מייצג את השמחה. ארקדי הוא מייצג את השמחה, ללא ספק.
עליו לפנות לשמיים, יש מי שמקשיב רק לו, ואז עוד בלי לדעת כלום, אדם מקבל מענה, רצונות חדשים, מילוי וקידום, תקוות לעתיד טוב ושונה. אחר כך הוא שוב נופל, שוב מתחיל לצעוק ולסנור, מרגיש רקנות מחומר, מרוח, בקושי סוחב את עצמו. כל השערים ננעלו, חוץ משל הדמה, הדרך לחופשי במסתרים תבכה נפשי, והוא נופל כבר בלי חומר דלק, הכל ריקני וזר, גם בעבודה גם בתוך הבית, מרגיש מבפנים שום דבר, לפעמים מעדיף את החומר, לפעמים את הרוח הגרוע מכל כלום, רק רוצה לנוח, רק רוצה להתרסק וליפול, ועוברים חודשים של טוב ורע, הפלפול רק גובר וחונק, עד שאין כבר מוצא מתוך הביצה, הוא קם ובוכה וצועק. כל השערים ננעלו, חוץ משער הדמעות, דרכו הדרך לחופשי, במסתרים תבכה נפשי. וזה לא בכי מירפו לי עדיין, פשוט האדם כבר מבין שלבד אי אפשר, צריך מינימום שניים, כך מתגלה אלוקים, ואז הוא בונה לו כתר, כי זאת מטרה עליונה, הוא מתחיל להבין שהכל תלוי רק בו, בחברה הנכונה, מצד אחד זוכה לכתר,
מצד שני לשפלות של עצמו.
אין כלום בעולם הזה, רק הבורא. אדם מאמין בכל דבר כשרע לו.
כל השערים ננעלו חוץ משם.
עשיתי לך אמבוש, שולי?
לא, מה פתאום? לא, בסדר.
אתה מקבל תגובות?
איפה? עוד לא, אסור לפתוח את הטלפון. אבל האמת היא שאני מאוד שמחתי על השעתיים האלה. זה היה כיף. קצת חששתי, אני לא כל כך מכיר, לא עשיתי רדיו בדרך כלל, אבל זה היה כיף. ואני רוצה לברך אותך, נשמה. שיהיו לך שנים טובות איתי ביחד, בעזרת השם. שתהיה לך פתקה טובה, בעזרת השם.
מה זה פתקה טובה?
פתקה טובה זה היום, מה שנקרא, אחרי כל ראש השנה ויום כיפור. היום כאילו הסגירה של מה הולך להיות איתך.
אתה יודע שמחר אני מתחילה בצום. חמישה ימים. בוא, אני בדיכאון מהאכילה של החגים האלה. די, התעייפתי.
את שמת פעם 18 יום.
18 יום, אחר כך עוד 30, שזה היה שנה שעברה בתאריך הזה. כן, הייתי מאושרת.
בהצלחה, אני באמת מברך אותך, תצליחי בצום.
לא בא לך להצטרף אליי?
ממש.
קודם כל נלך מפה, לא? שולי, הבטחת, נו.
לא בא לי לצום, די, יום כיפור.
אני רוצה להגיד לכם משהו, את מתחתנת עם מישהו, באמת, אני מדברת עכשיו לנשות ישראל. את מתחתנת עם מישהו שמבטיח לך שהוא יעשה איתך ספורט, ומבטיח לך שהוא יאכל איתך עשבים, ומבטיח לך שהוא... וואו.
אני רואה בזה כפיות טובה, כי אני שנתיים אכלתי עשבים לימין והשמאל עד שקיבלתי פריצת דיסק מכל הסיפור הזה, די.
זה לא מהסיפור הזה, זה מזה שעשית את זה לא נכון.
אוקיי, בסדר.
הנה, ועכשיו אני. עכשיו זה סתם שטויות, שולי, זה כללות.
אני אומר לך... טוב.
מה, טוב, קודם כל, תודה רבה.
תודה לך.
תודה ש... לא חשבתי שתרצה לעשות את זה, ובסוף אתה זה ששמח לעשות את זה, אז תודה, אני אוהבת אותך מאוד. ואני רוצה להגיד תודה לעורכת, לעידית בן יאיר, שרציתי שגם היא תדבר איתנו, היא סרבה בתוקף, עליו, היה לה המון מה להגיד על שמחה, החיוך לא משהו מפניה. למפיקים נדב רוזנצוויג ואורית שולץ, ביצוע טכני רומן סורקין, ומיד אחרינו ליאת רגב עם בחצי היום. ועכשיו שולי הזמין שיר שמח, חבר טוב, איש מדהים. אני רציתי את השיר שלו על הילדים, אמן על הילדים שלי, ואתה בחרת?
מה שישימו, יאללה.
למה בחרת את השיר הזה?
תקשיבי, תביני.
כי הוא שמח.
בלילות, אני לא ישן כבר.
הוא שר לנו את זה בחתונה, נכון?
רק מתהפך מצד לצד. ומפחד שיום
איזה איש מתוק, חנן בן ארי, אני אוהבת אותו מאוד שתדע.